בנית בגזרה שווה באותו בית בנו ולהרחיב את התמונה. המשנה בברכות מוזכרת, המשנה בפרופת גם מסכת מגילה, אומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ואתה ודבר שמך מודים מודים ושתקין אותו. אומר את הגמרא ביש למה מודים מודים ושתקין אותו, משהו דמך זה כשתי רשויות, ועל טוב יזכר שמך נמי משמע על הטובה ולא על הרעה, כן, שכאילו צריך להודות לקדוש ברוך הוא הכל הטובה ולא על הרעה, ואתם חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה. אלא על כאן ציפור יגיעו רחמך, מה איתה אמה? מה הבעיה? מה הבעיה? לכאורה זה טוב, זה מה? כמו שאתה רחם על כאן ציפור, תרחם גם על עם ישראל. פליגי בתרי אמוראי במערב, רבי יוסי בר אבין ורבי יוסי בר זווידה. אחד אמר מפני שמטיל קינה במעשה בראשית, ואחד אמר מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. כן, אחד מהם אומר, מה הבעיה? אתה מטיל קינה במעשה בראשית, כביכול עכשיו שומעים הכלבים שאתה אומר שקדוש ברוך הוא רחם על כן ציפור, מתחילים לקנא, למה רק ציפור, כן, מה? וכן הלאה. והדעה השנייה היא שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. בפשט שאתה כאילו אומר שהמצוות, ההנהגה האלוקית היא מתוך רחמים, ולא, וזה, המצוות הן גזרות. אהו דנחת קמא דרבה, אמר התחסת על כן ציפור, התחסת רחם עלינו. אמר רבא קמא דעת צור מרבנן לרצוי למראה, אמר לאביי ואמא שתקינו זאת נען. רבנן מלכדוד אל אביי ודביי, יש איזה שוט מפורסם, שוט מפתולי אלוקים, שאתם יכולים לחפש אותו בארכיון של הישיבה, אבל זה לא כרגע נושא. המבין יבין. המאירי בא, כן, כשהוא מדבר על המשנה, אז הוא, בואו תראו רגע מהקטע השני. האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, לשלחת ימי על הבנים, כך הוא רחמך על עמך ישראל, מסתיקין אותו. נראה לי מפני שהוא מייחד השגה פרטית בבעלי חיים, וכבר אמר כמתרעם ותעשה אדם כדגעיה, הורה שאין השגחה בבעלי החיים, רק השגחה מינית לבד. כן? וזהו לדעתי מה שאמר בגמרא, מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. טוב, אמירי נכנס פה לעניין של השגחה, זה לכאורה טעות, לא מייחד השגה למייחד השגחה. יש זה דיון שלם לגבי ההשגחה האלוקית, יש כמה שיטות איך ההשגחה האלוקית עובדת, האם זה השגחה כללית או השגחה פרטית. יש בזה הרמב"ם מונה בזה איזה חמש שיטות אם אני זוכר נכון במורה נבוכים, ויש מי שאומר שההשגחה היא רק כללית, אין השגחה פרטית. יש מי שאומר השגחה, יש הבדל בין בני האדם לבין בעלי החיים, בני אדם יש השגחה פרטית יורדת לפרט, בעלי החיים זה רק השגחה כללית על מין הציפורים, על מין הכלבים, על מין... יש מי שאומר שגם באדם יש הבדל בין עם ישראל לבין הגויים וכו' וכו', כל מיני דעות. פה הבעיה אומר, הוא מייחד השגחה פרטית בעלי חיים, כאילו הקדוש ברוך הוא מרחם על איזה ציפור כזו או אחרת.
זה גם על כל הכלל של הציפור.
כן, זאת אומרת, קשה, מסכים איתך, לכאורה לא פשוט. להבין פה מה שמירי אומר, כי אפשר להגיד, לא מרחם על הציפור הזאת, מרחם על כלל מין הציפורים, בסדר. טוב, מכל מקום נאמר בשם טעם אחר, אמירי גם משמע בדבריו, זה לא הטעם המרכזי, והוא מפני שעושה מידותיו רחמים ואינם אלא גזרות. זה נראה כנמשך לדעת האומר שפעולותיו נמשכות אחר הרצון. בואו רגע נתחיל לסכם את הטעמים שלנו, הטעם השני, בסדר? עושה מידותיו רחמים. אומר המאירי, אחד, לדעת האומר שהמצוות נמשכות אחר הרצון. מה הפשט במשפט הזה? מישהו מבין את המשפט הזה? מה זה נמשכות אחר הרצון?
יש בו יש רצון, רצונות, רגשות, ועל פי זה הוא קבע את המצוות.
ולא?
לא משהו, על פי השכל...
יפה. אז הרמב"ם במורה נבוכים, קטע שלא הבנו לכם, אבל הוא פרק כ"ו בחלק ג' במורה נבוכים, הוא מתחיל לפרוס את ההשקפה של הרמב"ם על טעמי המצוות, איך להתייחס בכלל למצוות ועל טעמי המצוות, שבגלל שהיה כל כך הרבה מקורות, אז אני חתכתי קצת, בסדר? אבל תזכרו, זה מקור מאוד יסודי. אחר כך, בהמשך חלק ג', הרמב"ם מתחיל לעבור מצווה-מצווה ולתת טעמים. אבל ההתחלה, כשהוא מתחיל לפרוס בעצם את ההשקפה העקרונית שלו, הולך איך להתארץ על המצוות, זה בפרק כ"ו, ושם הוא נותן חקירה, האם המצוות נמשכות אחר הרצון או אחר השכל, אחר החוכמה. אחר הרצון זה אומר, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, נקודה. אין פה עכשיו חוכמה, אין פה איזה מחשבה, והוא דוחה את ההשקפה הזאת. אומר, ודאי ההשקפה שלנו, הרמב"ם כן על עצמו, ודעת חכמי ישראל, שהמצוות נמשכות אחר השכל, זאת אומרת, יש טעם בכל מצווה. עוד נחזור לרמב"ם הזה, בסדר? אבל אומר המאירי, מה שהמשנה אומרת, הגמרא אומרת, עושה מידותיו שהקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות, זה הדעה שהן נמשכות אחר הרצון, זה גזרה. אין פה, אל תחפש פה טעמים, זה גזרה נקודה, בסדר? נצטרך עוד לחזור לזה וגם לראות מה הקושי בלהגיד את זה, אבל בסדר. אומר המאירי, מכל מקום אפשר לפרשו, אפשר לפרש אחרת את הטעם הזה, שאין הכוונה לרחם על כן הציפור, שאם כן לא היה לו להתיר את השחיטה, אלא שגזרה מוטלת על האדם להקנותו מידה טובה. בסדר, זה לא שהוא מרחם על הציפורים, הוא היה מרחם על הציפור, הוא היה אומר אל תאכל ציפורים, אלא מה, הוא בא להקנות לנו מידה טובה. בסדר, אז אני מביא עוד פירוש, להקנות לנו מידה טובה. איפה ראינו פירוש דומה? איך? הרמב"ן, נכון. עוד מעט נראה את הרמב"ן באריכות, רושם סוגריים פה עיין רמב"ן, עוד מעט נגיע לרמב"ן.
אבל הרב, איזה רחמים יש בלא להרוג, כאילו? הרחמים זה על אדם אחר שסובל מזה. כאילו, סיפר שהורגים אותה, היא לא סובלת. היא תוך שנייה מתה.
לא, אבל לא רק על הצער שלה. לא, אבל לא רק על הצער.
אז איזה רחמים יש פה?
רחמיו על כל מעשיו, שעצם החיים זה מתוך רחמים. אתה הורג ציפור, אפילו אם היא לא תרגיש את זה. זה לא רחמים, היא עכשיו הייתה יכולה להמשיך לחיות. מנעת את זה ממנה.
זה לא על האמא שאתה משלח אותה בשביל
שיר. כן, כן. אתה צודק, לא, אני מתכוון על זה למה המאירי אומר, אם היה מרחם, היית אומר לא לשחוט אותה. על זה שירגע, בסדר? הוא אומר את זה גם, מתוך רחמים. אם היית מרחם על הציפור, הייתי אומר אל תשחט ציפורים. אומר אביעד, אין לה צער בזה. ברגע, אני אומר לא, רחמים זה גם על עצם החיים, עצם החיים זה מתוך רחמים, זה, אתה מונע ממין החיים, זה לא רחמים על עצמם. מה אתה אומר? בסדר? בסדר, בכל אופן, זה הטעם הזה, נחזור אליו גם כן בהמשך. ממשיך המאירי. תלמוד המערב הזכירו עוד טעם אחר, מפני שהוא נראה כקורא תיגר על מידותיו. כן, בירושלמי, מביאו מאותם, נראה כקורא תיגר על מידותיו, כאילו, הקדוש ברוך הוא, אדם עכשיו, תחשבו על מישהו שהוא נמצא באיזה צרה, ואז אומר, על כן ציפור ריחמת, ועכשיו עלי אתה לא יכול לרחם, אז כביכול זה נראה, זה נשמע לא טוב, כאילו, תחשוב, כאילו, לא מקבל את הדין של הקדוש ברוך הוא, בסדר? זה בירושלמי, כקורא תיגר על מידותיו, ועוד טעם בירושלמי, רבי יוסף אומר כי נותן קצבה למידותיו. כאילו אתה אומר, הרחמים שלך מגיעים עד כן ציפור ועוצרים שם. בסדר? כאילו אתה, הרחמים שלך גדול פה זה משהו שהוא אינסופי, כאילו מה, עד על כן ציפור. בסדר? כי נותן קצבה למידותיו. טוב, כן.
הוא אומר שתי ירושלמי זה פירוש לעושה מידותיו חכמים או גדש?
אני חושב שכן, כי לא בטוח, אבל בוא נגיד, בין שני הטעמים האלה זה ודאי יותר קרוב לה, כי יש פה את המילה, מידותיו, נכון, עושה מידותיו ככה, אבל לא בטוח שזה, לא בטוח זה פירוש, כן, נכון, עוד טעם, אבל בוא נגיד, המשותף לשלושת הטעמים, בעצם לשני אלה ולטעם השני שמוזכר בגמרא, שמוזכות במידות של הקדוש ברוך הוא, כן? מה שאין כן בטעם הראשון, שהוא עושה מצד אחד דברים מתקבלים אצל הבריאות כביכול, בסדר? אבל לא, אבל באמת זה עוד טעם, בסדר? כל פי זה הטעמים שהמאירי פורס לנו, ושלחתי אתכם להרחבה עוד שאתה מקופצת מהרש"א. אולי נזכיר בעל פה בלי להיכנס, כי אני רוצה שנגיע לעיקר, לרמב"ם והרמב"ן. אז בסדר, לא ניכנס לזה, בואו נגיע לרמב״ם. הרמב״ם בהלכות, או שאחרי זה הלכות, בואו נראה את המורה נבוכים, בסדר? מקור ארבע. לכן אסר לשחוט אותו ולבנו ביום אחד, להישמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם. כי צער בעלי חיים בסה גדול מאוד. אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שער בעלי חיים. כי אהבת האם ורחמה על הולד אינו נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכרח המדמה. הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם. בעיה זה הדין מיוחד בשור וסה, מפני שהם מותר לנו אכילתם מן הביתיות, הנהוג לאוכלם, והם אשר תכיר מהם האם מן הולד.
טוב, אז אומר, בפשטות בלי להיכנס פה לכל איסור שחיטת אותו ואת בנו, יש פה צער בעלי חיים מאוד גדול, כן, כשהאם בעצם רואה את השחיטה של בנה, ולמה דווקא שור וסה? כי הם כאילו הכי נפוץ ששוחטים אותם, בסדר? מהבעלי חיים הביתי. אני רגע פותח שאלה, לא ברור, הרי האיסור הוא לשחוט אותו ואת בנו. אז זאת אומרת, כאילו, לא אמרו דווקא שהאם רואה, אם יש נגיד אם ובנה, יש על זה גם איסור לכאורה אותו ואת בנו, כן? זהו, רק אדם שחט את האם, אז מה הבעיה עכשיו לשחוט את הבן? כאילו לפי מה שהרמב״ם אומר, נכון, אם הבעיה זה הצער עכשיו שהכבשה רואה ששוחטים את השה שלה, אז קודם כל היה צריך להגיד בכלל לא לשחוט שה. אל תשחט שה, תשחט קודם את הכבשה, רק אחר כך שוחטים את ה... אל תשחט שה כשאימו רואה, לא יודע מה, כן? למה זה קשור לאותו ואת בנו? מה זה?
הרמב״ם
לא אומר. אוקיי.
אבל זה שאלה אחרת, למה זה כן בבנות אחרות?
יפה, נכון, אז יש הרבה... נכון, נכון.
הוא אומר אבל,
והם
אשר
תכיר
מהם,
הם
מן הבלד.
כן, הוא אומר... והחירות שהן לא ביתיות,
היא לא
תכיר את הבלד. יש שני דברים. יש אחד שהן ביתיות ויותר נפוץ שאוכלים אותן, ושתיים, מתוך הביתיות או מתוך חיות, הן חיות שיותר מכיר... יש שאלה מה זה תכיר האם מן הבלד, האם האמא מכירה את הבלד? זאת הכוונה? או שהאדם מכיר את מי האימא ומי הוולד, שאולי בעלי חיים אחרים קשה לזהות, מי פחות הוא יודע, כן? אני לא יודע. בסדר, בכל אופן, הרמב"ם הולך הפעם לטעם של הרחמים, וגם בשילוח הכן, כי הביצים ששוכבה האם עליהם והפרוחים הצריכים לאימם על הרוב אינם רואים לאכילה, או כששלח האם ותלך לה, לא תסתר בראש לקחת הבנים, ועל הרוב יש סיבה להניח הכל. כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה. עכשיו אומר הרמב"ם, ואם אלו הצערים הנפשיים חסה התורה עליהם בבמות ובעופות, כל שכן בבני האדם כולם. ולא תקשה עליי באומרם ז"ל, אומר כאן תקרא גיור רחמך משתקין אותו וכולי, הרי לכאורה יש קושיה מפורשת מהגמרא שלנו על הרמב"ם. כי אם אתה אומר לי עכשיו פה שהטעם הוא משום רחמים, אז למה משתקין אותו? והסיבה בגמרא למה משתקין אותו? שעושה רבותה שיש פה רוחמים ואינם אלה גזרות. אז אתה אומר, הרב אומר זה רחמים, והגמרא אומרת מי שאומר זה רחמים צריך לשתק אותו, להשתיק אותו, כן? יכולה יש קושייה מפורשת על הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הוא לפי אחת משני הדעות אשר זכרנו. רוצים לומר, דעת מי שחושב שאין טעם לתורה אלא הרצון לבד, ואנחנו נמשכנו אחר הדעת השני. זאת אומרת, כמו שהזכרנו קודם, במאירי והמאמרי הנבוכים פרק, חלק ג' פרק ו', שיש שתי הסתכלויות על טעמי המצוות בתורה, או מצד הרצון או מצד החוכמה. אז אומר הרמב"ם, הגמרא שם בברכות היא מסתכלת מצד הרצון, אנחנו נמשכנו אחרי זה שמצד החוכמה. אבל זה קשה, למה זה קשה? כי אני אקריא לכם קטע מפרק הו"ב שם, אז אומר ככה, כן? כמו שחלקו אנשי העיון מבעלי התורה, אומר, וכן, זה מחלוקת בתוך בעלי התורה, זה לא, כן, לא באקדמיה, אומרים את זה, בסדר? האם למסע והסברה ממשיכים אחר חוכמה או אחר רצון לבד? כך חלקו את זה גם כן במה שנתן לנו למצוות, ואז הוא אומר ככה. יש מי שלא יבקש לזה סיבה כלל, לומר שהתורות כולן נמשכות אחר הרצון, יש מי שיאמר שכל מצווה והזרה נמשכת אחר החוכמה, ויש בתכלית וכו'. אלא שאנחנו נסכול עילת קצתם ולא נדע אופני החוכמה בהם. עכשיו אומר הרמב"ם, הוא דעתנו כולנו, ההמון והסגולות. זאת אומרת, זאת הדעה הנכונה, דעת ההמון ודעת הסגולות, הכוונה התלמידי החכמים, כן? בסדר, אנשי הסגולה, כאילו יותר, שיותר קרובים לתורה.
אז כאילו הרמב״ם הוא מכריע שכאילו הוא כמעט לא משאיר מקום לדעה השנייה. למרות שהוא כותב שזה גם כמבעלי התורה, אבל כאילו משהו שזה דעה כזאת שהיא בחוץ כזאת, כן? היא לא הדעה הנכונה. ויוצא שבעצם משנה מפורשת, לפחות לפי הטעם השני שמובא בגמרא, היא לרמב״ם היא לא להלכה, כן? היא לא הולכת לפי השקפה הנכונה. זה קושייה ראשונה.
אבל
הרב,
זה מחלוקת בגמרא שאפשר להכריע כדעת מישהו.
אז אתה אומר, הרמב״ם יגיד, אני אלך עם הטעם הראשון שמתין קנאה מעשה בראשית.
כן, הרמב״ם היה
להגיד, כאילו, מה... יכול להיות. אומר אביעד, בסדר, באמת הטעם השני הוא טעם שהוא... הרמב״ם דוחה אותו. למרות שזה גם לא פשוט, בסדר? כי בסוף זה דעה של מורה בגמרא.
בגמרא דוחה, כאילו בגמרא יש מחלוקת. אז מן הסתם שתיהם לא מסכימים אחד
משהו. כן, אבל אם דעת המורה בגמרא, אז איך הרמב"ם אומר, היא דעת כולנו, המון והסגולות. יש פה דעת המורה שעומדת כאילו ממול. כאילו קשה לבטל אותה ככה. אבל יותר מזה, ראיתם את הרמב"ם בהלכות? מה הרמב"ם כותב בהלכה?
שזה כן הלכה.
הרמב"ם פסק את המשנה להלכה, והוא גם נותן טעם. מה הוא אומר? מי שאמר בתחנונים, אני קורא עכשיו, אני לא בטוח שיש לכם את זה. מי שאמר, מי שיש לו את הרמב"ם יכול להסתכל בהלכות תפילה, פרק ט' הלכה ז'. מי שאמר בתחנונים, מי שריחם על קן ציפור שלא ליקח חיים על הבנים, או שלא לשחוט אותו בדמו ביום אחד, ירחם עלינו וכיוצא בעניין זה, משותקין אותו. למה? מפני שמצוות אלו, גזירת הכתוב, הן בני הרחמים. הרמב"ם לא רק שפוסק את המשנה, הוא גם פוסק את הדעה השנייה בגמרא שעליה הוא אמר במורה הנבוכים, אני לא מקבל את הדעה הזאת. אז יש פה סתירה מפורשת ברמב"ם לכאורה, למרות שזה מאוד מעניין, זה לא נעסוק בזה עכשיו, נגיד אחר כך משהו תרץ לרמב"ם, בסדר? אבל מי שרוצה לעיין, אז יכול לפתוח מעשה רוקח. התוספות יום טוב מזכיר כבר את שתי המקורות האלה ברמב"ם. מעשה רוקח וגם יד המלך. יד המלך זה לכאורה נכד של הנודע ביהודה, בסדר? שכתב חיבור על הרמב״ם. מי שרוצה יבוא אליי, אני אביא לו אחר כך את המקור, אני אגיד אחר כך, נגיד בעל פה גם משהו על זה, בסדר? אבל קודם כל יש לנו סתירה מפורשת ברמב״ם לגבי מה, איך אני מתייחס פה למשנה, לגמרא הזאת. אנחנו אבל רוצים עכשיו רגע לצאת שנייה מהסוגיה ולראות, לקחת את הנושא עצמו של טעמי המצוות דרך המצווה הזאת ולראות את הדעות פה בעניין. אומר הרמב"ן על התורה בפרשת כי תצא, מביא את הרמב"ם במורה נבוכים אני מתחיל לקרוא בפסקה השנייה. לפני הפסקה השנייה הוא אומר שהרמב"ם מביא מדרש רבה כדי לחזק את שיטתו שיש טעם. הרמב"ם בפרק הו שם, מה שעוד לא הזכרתי, שהוא אומר יש טעם בכללות. הרמב"ם מקשה, אני אמרתי שיש טעם למצוות, אבל יש ממר של חז"ל במדרש רבה, וכי מה אכפת על הקדוש ברוך הוא בין שוחט מן הצבא לשוחט מן העורף? מה, אתה באמת חושב שהקדוש ברוך הוא אכפת אם תשחט מכאן או מכאן? אלא מה, לא נתנו המצוות אלא צריך בין את הבריאות. אז מה המשמע מהמדרש הזה?
שאין
טעם למצוות. מה, אתה באמת חושב שיש לזה טעם? כאילו אכפת הקדוש ברוך הוא מאיפה תשחט? לא, אין טעם, זה רק לצרף את הבריאות. כאילו במילים אחרות, רצו לנסות אותך. כביכול רצו לנסות אותך אם תקיים את הרצון של המלך בלי טעם. היה יכול להגיד לך לעמוד על הראש, לקפוץ מהם, לא יודע, מהקומה השנייה. אמר לך את זה לכאורה. מה הרמב״ם יעשה? הרי הוא אמר שיש טעם למצוות. לכן הרמב״ם מתרץ. מה זה? מישהו יודע מה הרמב״ם מתרץ?
הפרטים.
יפה. יש חילוק בין הכללים לפרטים. לכל מצווה יש טעם בצד הכללי שלה. שזה מה שהרמב״ם עושה במורה הנבוכים, להסביר את הטעם הכללי של המצווה. אבל הפרטים לא מחייב שלכל פרט יהיה טעם. יכול להיות שלחלק מהפרטים יש טעם, לפעמים גם הרמב״ם מפרש חלק מהפרטים, אבל לא מחייב שכל פרט כבר יהיה לו טעם. יש חלק מהפרטים, חייבים להגיד איזה משהו, נכון? צריך להגיד איזה פרט, מאיפה לשחוט. אז אמרו לך, את הפרט הזה אין לו, אין לו סיבה, אז רק בשביל עכשיו לנסות שאתה... מה? הרמב״ם.
ובכל קטע?
פרק אפב במורה נבוכים, מה שלא מובן בזה. בסדר? זה הרמב״ם. כן, חיים.
אז לפי
הבריא,
אם הולכים רק כמו המדרש הזה, אז כאילו אין שום משמעות למצווה, יש רק למצווה? אז למשל אין שום הבדל בין המצוות?
למה? יש טעם לכל מצווה בצד הכללי שלו. יש
טעם... לא אומר התירוץ, כאילו, המדרש
פשוט... אם בלי התירוץ?
כן.
אפשר להבין אותה.
אז היה אפשר להבין, היה אפשר להבין שאין שום משמעות למצווה, רק הקדוש ברוך הוא לתת לנו כמות מסוימת של מעשים שהוא הוציא אותם, כדי שנראות אם אנחנו קיימים את
זה. אז למה למשל יש הבדל באיפה נשים?
שאלה טובה. שאלה טובה. הרמב"ם לא פרש ככה בסופו של דבר, בסדר? הוא לא אומר שיש מי שסובר ככה. הוא אומר, היה אפשר כאילו להקשות עליי, אבל אני מסביר את זה כך וכך, בסדר? אומר הרמב"ן, אני פסקה שנייה שלישית כאילו, אבל איפה... זה העניין, בסדר? מקור... רגע, זה לא מוספר אותו דבר, כשאני הוספתי זה.
מקור
חמש. מקור חמש. אומר הרמב"ן פסקה שנייה, וזה העניין שגזר הרב מצוות שיש להם טעם, מבואר ומאוד, בכל אחד טעם ותועלת ותיקון לאדם, מלבד שכרן מת המצווה בהן יתברך. כל מצווה יש גם שכר מהקדוש ברוך הוא, אבל חוץ מהשכר יש גם תועלת מעשית לאדם, זה מתקן אותנו. אמרו רזל, מפני מה לא נתגלו טעמי תורה, דרשו למחסי העתיק, זאת אומרת, יש טעמי תורה, אפילו לפרה אדומה, אני לא קורא עכשיו כל בפנים, בסדר, אנחנו קוראים את זה בדילוג, אפילו לפרה אדומה, כאילו שזה המצווה, הדוגמה למצווה שהכי, כאילו אין לה טעם, גם לה יש טעם, ונגלו לרבי עקיבא וחבריו. אבל אין כזה דבר מצווה בלי טעם, הוא מחזק את דברי הרמב״ם, אין כזה דבר מצווה שאין לה טעם. הנה בערו, בערו, בסוף הפסקה הזאת, שאין מניעות טעמי תורה ממנו, אלא עיוורון בשכלנו. את הבעיה אצלנו, שכבר נתגלה טעם החמורה שבהם לחכמי ישראל. בסדר, אז קודם כל הוא מקבל את ההגדרה של הרמב״ם, את ההשקפה שלו שיש טעם לכל מצווה. אין כזה דבר מצווה בלי טעם. אבל אלו האגדות אשר נתקשו על הרב, כן, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא מכאן שוחט, כפי דעתי עניין אחר להם. יש לי תירוץ אחר למדרש הזה. רצו לומר שאין התועלת במצוות לקדוש ברוך הוא בעצמו התעלה, אבל התועלת באדם עצמו, למנוע ממנו נזק או אמונה רעה או מידה מגונה, או לזכור הניסים ונפלאות הבורא יתברך, וזהו לצרף בהן. מה זה לצרף? מלשון כסף צרוף. הצורף הכסף אין מעשה הוא בלא טעם, אלא להוציא ממנו כל סיג. וכן המצוות להוציא מליבנו כל אמונה רעה, להודיענו אמת לזוכרו תמיד. את לפי הרמב"ן, מה זה לא לתנוע מצוות על הצרף בין את הבריאות? זה בא לומר, הרמב״ם תרץ שזה לגבי פרטי המצוות. כלל המצווה הזה יש לו טעם, הפרטים זה לצרף את הבריאות. הרמב״ם אומר לא, אני לא מקבל, כביכול, הוא לא אומר את זה פה, אבל ודאי שהרמב״ם לא מקבל את האמירה של הרמב״ם שאין טעם לפרטי המצוות, בסדר? אלא מה? אל תטעה לומר שהקדוש ברוך הוא מרוויח, שאתה חס ושלום כאילו פועל בקדוש ברוך הוא לידי המצווה שלך. כן? אם פעלת, פעלת לך, כן? אין שום מעשה שלנו לא פועל על הקדוש ברוך הוא. פילוסופים הרי התקשו באחד הקושיות שלהם במצוות, בציווי אלוקי ובהשגחה אלוקית, כאילו מה? כאילו המעשים שלנו משפיעים כלפי מעלה, משפיעים על הידיעה של הקדוש ברוך הוא, משפיעים על ההתנהגות כביכול של הקדוש ברוך הוא. לכן אמרו אין כזה דבר, יש נתק בין אלוקים לבין העולם. והשאלה שלהם היא נכונה, התשובה לא נכונה, אבל השאלה הנכונה. בוודאי שהקדוש ברוך הוא זה משהו אינסופי, הוא לא מושפע מהמעשים שלנו. זה מה שבא הוא חזל להגיד. אחרי שיש לך כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה פרטים למצוות, אפשר להתבלבל ולהגיד, הנה אני מביא קורבן לקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא, כן, עוד יש פסוקים בתורה, כן, וירח השם וכולי. כאילו הקורבן שלנו עכשיו הוא, הקדוש ברוך הוא מרוצה מזה שהבאנו לו קורבן. חס ושלום, אנחנו לא עושים כלום, הכל זה פועל בנו, תמיד תמיד כל המצוות, כל הלימוד תורה, הכל זה מצידנו, מצד המקבלים, שום דבר לא פועל בקדוש ברוך הוא. וזה העומק של לצרף בין את הבריאות, כמו בקור, כן, שמצרפים כסף, עכשיו יש מכרה, מוציאים זהב, כסף מהאדמה, זה מעורב גם עם גרגירים, מעורב עם סיגים, אז מכניסים את זה לקור מאוד מאוד חם, ואז זה הדרך להפריד בין הכסף הטהור לבין השיגים שמעורבים בו. ככה גם המצוות הן פועלות בנו. הן באות לצרף אותנו, להוציא מאיתנו את השיגים, שיגים במעשים לא טובים, במידות לא טובות, בהשקפות לא נכונות. בסדר?
הוא מסביר את הרמב"ן? את הרמב"ם או שהוא חולק עליו?
חולק, נותן הסבר אחר בנקודה הזאת, בפירוש של המדרש הוא חולק עליו.
אז למה משתפין אותו?
רגע, עוד לא הגיע. עוד לא הגיע, הוא דיבר הכל באופן כללי.
אבל לצרף בין הדבריות, כאילו גם הרמב"ם חושב שהמצוות מצרפות הדבריות, פשוט מטעם חיצוני למצווה, כאילו בעצם
מהצפון
של הבורא ולא מהמצווה.
כן,
כן.
כן, כן. אבל הפירוש של הרמב"ם למדרש היה אחר.
איך זה מצרף? זה עובד בשני...
כן.
כאילו לפי הרמב"ן הקדוש ברוך הוא לא רחמן?
ודאי שהוא רחמן.
כן, אבל זה לא המטרה שלו במצוות?
עוד רגע, הוא יגיע לפרש את זה, בסדר, ואז אם לאובן את אישה.
לא
הבנתי את זה. יש קושיה. גם הרמב"ם וגם הרמב"ן מסכימים שיש טעם לכל מצווה. אין כזה דבר מצווה בלי טעם. מה אתה עושה עם המימרה? מה אכפת הקדוש ברוך הוא מאיפה אתה שוחט? אומר הרמב״ם, יש טעם למצוות שחיטה כללית, אין טעם לפרט הזה אם תשחט מצבה או מהאור. אומר הרמב״ן, מה אכפת הקדוש ברוך הוא? אל תחשוב שהוא מקבל משהו מזה שתשחט מהצבה ולא מהאור. לא, זה לא משנה מצד עצמו. זה משנה מצדך. אותך זה יתקן יותר אם תשחט הבהמה מהצבה ולא מהאור. בסדר? טוב, אני מדלה קצת ברמב"ן. וכן מה שאמרו, הפסקה האחרונה. לפי שעושה מילותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות, לומר שלא חס האל על כן ציפור ולא יגיעו רחמיו על אותו ואת בנו, שהם רחמיו מגיעים בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם צורכנו, שאם כן היה עושה השחיטה. זאת אומרת, ודאי שהקדוש ברוך הוא רחמן, אבל המצווה של אותו ואת בנו, של כשילוח הקן, זה לא כי הקדוש ברוך הוא מרחם על הציפור, כי אומר פה הרמב"ן ביטוי, הרחמים של הקדוש ברוך הוא על בעלי החיים לא מונעים מהאדם להשתמש בבעלי החיים. אם כן, היה אומר, אל תאכל בעלי חיים. בסדר? למה אתה אוכל? אני צריך לרחם. אבל בסדר, יש גם אדם צריך לאכול. אז הרחמים על בעלי החיים, הקדוש ברוך הוא ודאי מרחם על בעלי החיים ודואג לכל בריאה כדי פרנסתה, אבל כשזה מגיע עכשיו לנקודת מפגש בין האדם לבין הבעל חיים, אז פה הקדוש ברוך הוא לא מנהיג עכשיו את הנהגת הרחמים כלפי בעל חיים על חשבון האדם. לעתיד לבוא, בעזרת השם, חזון הצמחונות והשלום וכו', בסדר, סיפור אחר. אבל כרגע הוא נתן לנו, השתיר לנו לשחוט חיה ולאכול אותה. אלא מה? אבל טעם המניעה ללמד אותנו מידת הרחמנות ושלא נתאכזר, כי האכזריות תתפשט בנפש האדם. כידוע בטבחים, שוחטי השברים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים, זובחי אדם אכזריים מאוד. לפני זה אמרו טוב שבטבחים שותפו של המלא. והנה המצוות האלה בבהמה ובאופן אין רחמנות עליהם, אלא גזרות בנו להדריכנו וללמד אותנו מידות הטובות, וכן יקראו הם כל המצוות שבתורה עשה ולא תעשה גזרות, טוב וכו' וכו'. אז אם נסכם ברמב"ן, בואו רגע, שילוח הקן ואותו ואת בנו, בסדר? רמב"ם, מה נגדיר, מה הטעם? רחמים, נגדיר? רחמים על הבריאות, בסדר? על הבהמות
הרב, אז איך בפרט הזה, במצווה הזאת, לפי הרמב"ם כן רואים שהקדוש ברוך הוא רחמן של אותו ואת בנו?
הרמב"ם אמר לא יורדים לפרטים.
אבל זה פרט, לא לשחוט אותו ואת בנו.
לא, זה מצווה. אותו ואת בנו זה מצווה מתורת מצוות. בתוך זה יש פרטים. הפרטים של כל מצווה, בזה להתחפש את הביטוי ברמב"ם. שמי שעכשיו הולך להתחיל לחפש אותם כל הפרטים, משתגע שיגעון ארוך. כך הוא כותב פרק הו"ב, ויש תרגומים יותר מאוחרים, או זה הזיה עמוקה. הזיה ארוכה
משהו. אז מה שבעצם רצינו להקשות ואמרנו, רגע, אותו ואת בנו, למה זה שייך ובמודל ודווקא ובמה מאוד אחרות וכל מיני כאלה, זה אני לא צריך לשאול את השאלות האלה לפי
הרמב"ם? כן. יש לך טעם כללי? פרטים עכשיו, צריך לקבוע פרטים.
גם אם יש סתירות עם הטעם הכללי, אז זה לא מעניין אותנו.
כן, למרות, זה לא מדויק, לא שאתה לא, צריך לשאול. אבל אם לא תגיע לתשובה, אל תשתגע, זה מה שאומר, אל תתחיל לחפש את הטעם מתחת לשטיח. כי הרמב"ם בעצמו מסביר מה ההבדל בין שור וסלע לבין צבי, נגיד. הוא כותב, זה בהמות יותר נפוצות ששוחטים. הוא לא אומר, אל תחפש טעם. אתה רואה שגם הרמב"ם בעצמו חושב, אבל הוא אומר, אל תתחיל להשתגע, לחפש עכשיו פה בשביל להסביר כל הפרטים, להתחיל לתת סברות לא ישרות וכל מיני טעמים מוזרים, בסדר?
כן, והרמב"ם אומר... הרמב"ם זה רחמים של הקדוש ברוך הוא בירדם או רחמים שלנו?
מי, הרמב"ם?
כן, זה רחמים של הקדוש ברוך הוא
בירדם. כן. הרמב"ם אומר, לחנך אותנו לרחמים. בסדר? יפי. הרמב״ם, מה זה אחרת? איפה? באיזה הלכות? איזה הלכות? מה שראינו? אומר אחרת מהרמב״ם ב...
אמרנו
שיש
לי. לא כמו שדובר.
כן, נכון, אומר אינה הרחמים אלא גזירות, נכון? בסדר, נכון, זה מה שיקשן, בסדר.
אז הרמב״ם כאילו זה מצד השם והרמב״ם זה מצד האדם?
אני... נדבר עוד אחר כך איך להגדיר את זה. אני... אני לא יודע להגיד מצד השם, אני יותר הייתי אומר מצד הבריות עצמן, כן? מצד הרחמים על הבריות, והרמב"ן יותר מצד לחנך אותנו לרחמים. פחות אכפת לי כאילו עכשיו מה יקרה לחיה, יותר אכפת לי מה יקרה, כאילו לפי הרמב"ם אכפת לי מה יקרה לחיה, כאילו זה התכלית, כן? בדיוק, בדיוק, ולרמב"ן אכפת לי יותר מה התהליך הנפשי שיגרם לאדם בעקבות זה, בסדר? אבל נחזור לזאת דבר ראשון. המהר"ל עכשיו מקשה סדרה של קושיות שפרקים מאוד יסודיים בתפארת ישראל שנותנים את כל ההשקפה של המהר"ל לטעמי המצוות, וזה מאוד מאוד משמעותי גם בהקשר של תורת ארץ ישראל ובכלל ביחס לתורה ולמצוות. זה גם ברוך השם זה הכנה טובה גם לקראת יום מתן תורה. יש פה יסודות חשובים. אז אומר המהר"ל, ואם כן ראו להשיג על הרב הגדול ז"ל, אם אני זוכר נכון, הוא מביא קודם את הרמב"ם ואת הרמב"ן, והרב הגדול פה שהוא קורא זה הרמב"ן, זאת אומרת אחרי שהרמב"ן כאילו בא ונותן הסבר לכם מהרמב"ם, אומר למרות שאני לא ראוי, מי אני כאילו אומר המהר"ל שאני אשיג עכשיו על הרמב"ן, בכל מקום תורה היא ללמוד אנו צריכים. זה כבר משפט ששווה להעביר עליו שיעור, כן? זאת אומרת אנחנו רואים פה את המהר"ל שמצד אחד מגיע בענווה כלפי הראשונים, ומצד שני, תורה היא ללמוד אנחנו צריכים, כן, מה שתמיד מזכירים, לא משה שיבה, רב דוד, על מה שרוח החיים מביאה ומתאבק באפר רגליהם, שאתה צריך להיאבק, אבל באפר רגליהם. אתה צריך להרגיש שאתה באפר רגליהם של הראשונים, מצד שני, אתה צריך להבין את התורה, אם עכשיו יש לך הרמב"ם פירש משהו, ועכשיו זה לא מובן לך עכשיו פה בסוגיה, אתה צריך להיאבק על ההבנה שלך, בענווה, כן, להרגיש את האפר לרגליו, אבל להיאבק בה... בסדר, זה סתם, גם בזה לא נחה דעתי לא שקטה רוחי בקרבי, כי לא יתורץ למאן דאמר שלא אטיל קינן מעשה בראשית, שלא עשה חילוק ופירוד בין הנמצאים, שציווה שלא נתחזר עם זאת ולא ציווה עם זאת, כן? לכאורה, גם לפירוש הרמב"ן, שאתה אומר לי שזה לחנך אותנו, עדיין זה יטיל קינן מעשה בראשית, עדיין יבוא הכלב ויגיד, כאילו למה אתה... אתה מחנך את האדם לא להתאכזר על הציפור ועליי, על הכלב, כאילו לא אכפת לך שאדם מתאכזר, כאילו. ובכל מקרה אתה מטיל קינה. שאלה ראשונה. אחרי זה, כן, חן באותו בנו וכו'. אם כן קשיא. עכשיו, חוץ מהשאלה הראשונה שאמרנו, בואו עכשיו מספרנו פה כמה שאלות. המהר"ל. אז אמרנו, קושיה ראשונה, נעשה אותה בכוכבית, רק שיסתדר לנו המספור פה. גם לרמב"ן. עדיין קשה ממאן דאמר שמטיל קינה על האחד לפי הסבר שכתוב פה. למה אסר לנו בשור וסבר? יצא לנו בחיה לשחוט אותו ואת בנו. אם אתה רוצה לחנך אותי לרחמים, אז למה אתה אומר לי רק בשור שור וסבר? תגיד כל חיה לא לשחוט אותו ואת בנו, כי אם אני אגיע לעשות את זה באיזושהי חיה אז אני מחנך את עצמי לאכזריות חס ושלום, בסדר? מדוע? אז יש ברמב"ם בזה תשובה, אולי גם טובה לרמב"ן, בכל אופן המהר"ל מקשה. מדוע דווקא שור ושה ולא חיות אחרות? שאלה שנייה, ציווה אותנו לא להתאכזר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, אבל אם שחט אחד בסוף יום, אחד בתחילת הלילה, זה בסדר, כן? כתוב, זה הגמרא, המשנה שהפליטו אתכם בחולין, בסוף הדף, אז יש שם המשנה אומרת, שלומדים מבאי רבי בוקר, שכמו של יום אחד, כן? אז פה כתוב יום אחד, וגם לא תוכל אותו ובנו ביום אחד. אבל לומדים גזרה שווה, שכמו שבבריאת העולם כשאומרים יום אחד, זה הלילה, קודם הלילה ואחר כך היום, אז ככה גם באותו ועדנו, זה קודם הלילה ואחר כך היום. נפקה מינה, אם שחטתי את השור 5 דקות לפני השקיעה, אז מותר לי לשחוט את בנו כבר אחרי צאת הכוכבים. תוך חצי שעה שחטתי את שניהם. אבל אם שחטתי את השור ב6 בבוקר, אז יהיה לי אסור ב6 בערב שזה עוד לפני השקיעה לשחוט את הבן שלו. זה אבסורד. אם המטרה לחנך אותי לרחמים, אז איך יכול להיות שיכול לצאת בטווח של 12 שעות שאני שוחט אותם, זה יכול להיות לא בסדר, כאילו אכזרי. אבל אם אתה שוחט בהפרש של חצי שעה, רק שזה בסוף הזה תחילת הלילה, זה כבר בסדר פתאום. אז זה לא מסתדר, הטעם של הרמב"ן.
שיהיה גם על הרמב"ן?
על הרמב"ן.
מה עם על הרמב"ן?
הרמב"ם יכול לתרץ, אל תחפש טעמים בפרקים. בסדר?
מה
כפי שם? פה? שגם לרבן זה לחנך אותנו, עדיין יש קינה במעשה בראשית. למה אתה מחנך אותו רק עם ציפור ולא מחנך אותו עם גבים וחתולים? קנים, גבים וחתולים, למה? ציפור הרביך פה... כן. השאלה השנייה, מדוע זה נקבע לפי השקיעה ולא לפי טווח שעות קבוע, כן? אתה יכול להגיד תוך מעת לעת, לדוגמה, כמו שיש בכל מיני דברים, נכון? רבנן יותר, אבל לא משנה, בטעם מפגם נגיד, מעת לעת 24 שעות, לא אומרים לך שקיעה לא שקיעה, ספור 24 שעות מרגע הבישול עד הבישול הבא, ואז הטעם מפגם. אז גם תגיד לי פה, כל שזה לא מעת לעת, זה יש פה אכזריות. איך אתה יכול לתת לי, אם הנקודה זה אכזריות, כן? איך אתה יכול לתת לי גדר שהוא משתנה, בגלל שהוא תלוי בשקיעה? כן?
למה
הכל צריכה להשתדל?
זה כל העניין
שזה
שתי טעמים, אמורים להיות
מניעה. אתה אומר, כל מה שאומר הרמב"ן זה רק לטעם השני. שלחנך אותנו לאום. הרמב"ן אומר, למה לא קשה עליי מהגמרא, מהטעם השני בגמרא? הטעם של מצוות שילוח הקהל לחנך אותנו לרחמים. אז למה משתקין את מי שאומר את זה? כן? כי הוא כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא זה שריחם. זה לא נכון. הוא לא ריחם, הוא אמר לך לרחם. אבל הוא רוצה להסתדר עכשיו. לפי מי שאומר שמשתקין אותו מישהו מטיל קינה, עדיין קשה. בסדר? שאלה השלישית של המהר"ל. לגבי שילוח הקן, ציווה אותם שלא נתחזר אם האם יושבת על האפרוחים או על הביצים והתיר אם היא מעופפת על הקן. זה הסוגיות בחולין, שאם האם מעופפת מעל הקן, היא ממש קרובה, מעופפת ככה אפילו ומנסה בכנפיים שלה אפילו ככה להבריח את הרשע שבא לקחת את הביצים, אם הכנפיים שלה לא נוגעות בקן, לא צריך לשלח. זאת אומרת, יכולה להיות פה מולך, אתה לוקח את הביצים, היא רואה, וזה בסדר. אז איך זה מסתדר עם הרחמנים, עם הרחמנות, כן? לכאורה מאוד אכזרי, כן, האמא שם משתגעת מעל הביצים ואתה בא לוקח מול העיניים, אתה יודע, אתה להגיד שהאם לא תראה בכלל, בסדר? שאלה שלישית, כיצד התירו בשילוח הקן כשהאם מעופפת ליד הקן? ושאלה רביעית...
רב אחד ושתיים זה כאילו אותו דבר רק במצוות שונות?
זה לזה?
הכוכבית שהרב עשה באחד ושתיים.
לא, מה, זה לגבי מטיל קנאה.
מטיל קנאה במעשה בראשית שדווקא לגבי החיות האלה
כן.
שמוצא, וגם שור עושה בין החיות אחרות.
כן, כן, באותו עיקרון, בסדר, זה לגבי הטעם השני גם, לא דווקא מטיל קנאה. פה עובר יותר לגבי הטעם של עושה מידותיו. שאלה רביעית, באותו בית בנו אם אדם שלא תחזר, למה תראה לנו בן פקועה, כן? בן פקועה זה אדם שוחטים פרה ופתאום מוצאים עגל חי בתוך הבטן שלו, בסדר? עכשיו, לא צריך לשחוט אותו, מותר להרוג אותו ולאכול אותו, הוא כבר מותר בשחיטת האם, בסדר? זה בן פקועה. אז לכאורה, אם זה עכשיו, אם אתה אומר לי זה אכזרי, כן? אז איך אתה מתיר לי? אין איסור אותו וטוב. אם שחטת ומצאת, מותר לך מיד לצלות על אותו מנגל את הפרה ואת העגל וכשאתה הורג אותו. למה? אם זה, זה היה צריך להיות גם פה, אותו טעם, בסדר?
מדוע התירו אותו ואת בנו לבן פקוע?
אז אפשר להגיד שתראו שהאבא לא יראה את הבן, לא, אבל
שהבן יראה.
לא, אבל זה של, נכון, זה של הגדולה, אם זה היה העניין, אז היו מתירים אותו דבר, אם שחטת את הפרה, אחרי זה תשחט את הבן שלה. גם לא בבן פקוע. אתה רואה שאת זה לא יתירו, בשחיטה לא יתירו, בבן פקוע מה שאומר המהר"ל, עכשיו, אם רגע נתרומם, יש עוד שאלות שאפשר לשאול. אם נתרומם רגע מעל כל השאלות, שאלה אחת פשוטה. מה אתה, כל טעם שאתה לא מביא לי, אני אראה לך שזה לא מסתדר לגמרי עם הפרטים. זה הטעם שאומר המהר"ל. זה הקושייה המרכזית שלו בעצם, בסדר? אתה נתת לי פה טעמים, לא שאני הרמב״ם, הרמב״ן, אתם תראו, זה לא יכול להסתדר עם הפרטים. אז לא שאני כמו הרמב״ם, שאומר אין טעם לפרטים, אבל אמר עוד רגע דוחה יוצא כנגד זה במלחמה שערה. ואם לא אומרים את זה, אז אתה מסתבך. בואו נראה רק עוד כמה דגשים במהר"ל. תראו בהמשך המקור, טוב, קודם כל הוא מביא את הרמב״ם שאומר נדחק לומר הנה נדחק לומר לפני סליחה מודגש מיד אחרי השאלות הלמדת כי הטעמים האלו שהם סברת הלב כאילו מצוות התורה האלוהיות כספר המידות בלבד אין בו ממש. אומר המהר"ל, התורה זה לא ספר מידות. לא שהיא לא מחנכת אותנו למידות, אבל אל תצמצם אותה שכאילו היא רק ספר מידות עכשיו, רחמים של הקדוש ברוך הוא, לחנך אותנו לרחמים, אין בזה ממש, אתה רואה, זה לא לוקח. נדחק לומר הרמב״ם, כן, המשנה נעה הלכה, כמו שאתה מדבריו, דחה משנה ארוחה, אבל אומר מזה לא קשה עליו, מהסתירה לכאורה בין המשנה, מה ששאל כל הזמן, אומר לא קשה. למה? כי כן, מעתה נוכל לומר, השם יתברך גזר בזה גזרתו, שלא ידחזר האדם, רק האדם ירחם. כי לא היה כוונת רזר רק שלא יעשה מידות השם יתברך חכמים. לומר כי המצווה לאדם בשביל שהוא יתברך מרחם על כל ציפור או שמרחם על העני. מכל מקום אפשר הוא ויכול להיות שגזר בגזרתו לאדם שלא ידחזר האדם ולא קשה כלל. זאת אומרת, המהר"ל אומר, הסיבה שאני לא מקבל פירוש הרמב״ם היא לא הקושי מהגמרא בברכות. את זה אפשר לפרש בצורה מאוד פשוטה, גם לרמב״ם וגם לרמב״ן. לרמב״ם, בסדר? שאומר ש... איך הרמב״ם אומר שהטעם הוא רחמים, כאילו הקדוש ברוך הוא רחם כאן ציפור, כביכול, והגמרא אומרת שמשתיקין אותו. תשובה, הקדוש ברוך הוא, מה שהגמרא אומרת, אל תטעה שהסיבה שגרמה לקדוש ברוך הוא לצוות עלינו, כי הוא ריחם על הציפור, כן? כאילו הקדוש ברוך הוא מסתכל מלמעלה, ואמר, וואי, יכול להיות פה מקרה מאוד מצער, בואו נסבור את הפינה כדי שלא לא נגיע לדבר האכזרי הזה, נגיד להם, לא כן, שלחת הם. אומר לו, הוא גזר עלינו שלא נרחם. זאת אומרת, מצד הרצון האלוקי, זה לא התחיל מרחמים של הקדוש ברוך הוא על הציפור. הוא גזר עלינו לרחם על הציפור. לפי הרמב״ם, לחנך אותנו באופן כללי לרחמים, בסדר? אבל זה לא התחיל מהרחמים שלו, אומר לכן אני לא מפריע לי, כאילו מה שקשה לי הרמב״ם זה לא הגמרא ההיא, בסדר? אבל קשה לי הגישה העקרונית, אומר המהר"ל. במקור הבא, מקור 6ב. אין עליך לחשוב כמו שחשב הרמב״ם ז"ל, בפירוש כן, לצרף את הבריאות, המאמר הזה, הוא אומר, בוודאי אין טעם לפירוש הזה. כי על כל התורה אמר כתוב כי מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. ואמר עוד ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החוקים האלה. והרי כי כל דבר שבתורה בכלל ובפרט הכל דברי חוכמה. לא כמו שחשבו כי לדברים הפרטיים אין טעם כלל. כי לא היה זה תורה של חוכמה. אומר, אם תגיד לי שאין טעם לפרטים, הרי מה כתוב בתורה? שכל הגויים יגידו, יסתכלו ויגידו איזה מצוות, כן, חוקים, משפטים, צדיקים. אבל אם אין טעם לפרטים, אז הגויים יסתכלו ומה הם יראו? זה משהו מוזר כזה, כן? מבין באופן כללי, אבל הטעמים פה ממש מוזרים, אין כזה דבר. כל דבר שבתורה בכלל ובפרט יש לו טעם. אלא מה? הוא לא אומר מצד הגויים, הרמב״ם אומר מצד הגויים, המהר"ל זה לא סתם. הוא אומר מצד עצם התורה, לא מצד איך הגויים מסתכלים, בסדר? שהתורה אומרת, כן, היא חוכמתכם ובינתכם, למרות שמובא פה לעיני העמים. אבל תורה של חוכמה יש טעם גם בכללים, גם בפרטים. והוא לא מקבל גם את הרמב״ן, שזה לקבוע בנו מידות טובות. אז מה כן? תראו את הפסקה, יש רווח כזה בדף, בסדר? אמנם מה שאמר, לא ניתן תורה רק לצרף הבריות, נקרא את המודגש, המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם להשיב אותה אל השם. זאת אומרת, אומר בהמשך, הנפש עומדת בגוף, נוטה אל הטבע, המצוות מוציאות אותה מהטבע אל הצד האלוקי. אומר, המצוות בוודאי פועלים על האדם, אבל לא ברובד, לא בהכרח ברובד הנפשי המודע. לפי הרמב"ן יש פה איזה תהליך חינוכי כזה, כן? אל תעשה דברים שיגרמו לך להיות אכזרי. אומר המהר"ל, לא. יכול להיות שיש דברים שבצד הנפשי אתה לא תראה, לא תבין את הטעם שלהם. אבל המצוות זה הסדר הרוחני של האדם. מבחינה נשמתית זה מרומם אותך לקדוש ברוך הוא. אל תחפש את הנקודה הנפשית שזה מרומם אותך. למרות שלפעמים זה גם אתה תמצא. אבל זה לא הנקודה, זה לא העיקר. מבחינה רוחנית, נשמתית זה מרומם אותך. בסדר? אז אם ניקח פה את אם נוסיף את המהר"ל, לא על המצווה הזאת ספציפית אלא כאמירה כללית, המהר"ל יגיד לנו המצוות הן לא משפיעות לא מבחינה גופנית ולא מבחינה נפשית אלא מבחינה רוחנית. הוא אומר בגלל שהתורה היא גדולה וטובה, אז לפעמים גם המצוות הן יהיו טובות גם גופנית ונפשית, כן? זה לא שזה לא נכון, אבל זה לא העיקר. בסדר? עיקר הפעולה של המצוות היא פעולה רוחנית אלוקית, ולא פעולה לא גופנית ולא לא נפשית, כמו שהוא כותב גם אחר כך, לגבי חזיר לדוגמה. הוא אומר, אל תגידי עכשיו שלא אוכלים חזיר, כי זה לא בריא, כן? למרות שזה נכון שזה לא בריא, אבל זה לא העיקר. בסדר? כאילו התורה היא ספר רפואות. הוא אומר, אל תעשה לי מהתורה ספר רפואות. ברור שמי ששומע תורה זה גם עוזר לו בהרבה דברים אחרים, אבל זה לא העיקר. העיקר של התורה והמצוות היא לרומם את האדם אל הקדוש ברוך הוא, מבחינה רוחנית. טוב. אז בואו רגע נסכם שנייה. בעצם מה שאומר המהר"ל, אם נחזור עכשיו לצורך העניין למצוות שלנו, שילוח הקן, כאילו אין תשובה, כאילו אומר, אל תחפש פה כביכול בהסבר מעשי, הסבר שכלי, כאילו מה זה מצוות שילוח הקן, כי אתה תיתקע, כל טעם שאתה לא תביא אתה תיתקע. זה לא שאין לזה טעם, בוודאי שיש לזה טעם, לא רק לכלל, גם לפרטים, אבל הטעם הוא אלוקי. בסדר? אז יש לנו, ראינו ככה, ראינו את הרמב״ם, שאומר יש טעם למצוות באופן כללי, אין טעם לפרטים. ראינו את הרמב״ן, שאומר יש גם טעם לפרטים, אבל הטעם יכול להיות טעם חינוכי, בסדר? לצורך העניין במצווה הזאת, טעם יותר לחנך אותנו. לא, זה לא בכל המצוות, הוא אומר, זה פה במצווה הזאת. ראינו את המהר"ל שאומר יש טעם לכללים ולפרטים, אבל אל תחפש את הטעם לא בגוף שלך ולא בנפש שלך, אלא זה טעם אלוקי. זה הסדר של נפש האדם, איך היא מתרוממת לקדוש
ברוך הוא. אפשר להסביר ככה את הרמב"ם.
שמה?
שגם
יש בפרטים. יפה. עכשיו, הרמב"ם לא אומר את זה. האם הרמב״ם חולק על זה או לא? אז לא התכוונתי שנרחיב בנושא הזה. אני חושב, אבל אני דעתי האמירה שאני לא יכול להוכיח אותה, שהרמב״ם לא חולק על זה. למרות שהוא כותב לכאורה דברים ברורים כנגד זה, משתגע שיגעון ארוך ועוד כל מיני ביטויים, כל מיני מקומות, אני חושב שהרמב״ם הוא בא לעשות דבר, מה שהרמב״ם עושה בטח במורה נבוכים ולא רק, זה להתעסק בצד השכלי יותר של התורה, כן? בהבנה השכלית שלנו. ובהבנה השכלית שלנו, אל תחפש עכשיו טעמים, כי אתה לא, כשאתה מתחיל מהטעמים השכליים, אתה באמת תשתגע שיגעון ארוך. כי יש דברים שהם לא, לא בכל דבר עכשיו, התורה הרוחנית האלוקית העליונה היא תתאים לשכל שלך. בגדול היא כן תתאים, בכללים, אבל בפרטים אתה לא תצליח לחבר כל דבר. אני חושב ש, שהרמב״ם כן יודע לזה שבפנימיות התורה יש, יש טעמים גם לפרטים, פה נכנסים לכל השאלה שגם הרב ממן עסק בה, האם הרמב״ם ראה את הזוהר או לא ראה, יש איגרת שכתוב שהוא בסוף יומה בא אליו לחכם ולימד אותו והוא אמר אם הייתי לומד את הדברים קודם הייתי משנה הרבה מה שכתבתי, יש מי שהוכיח שהאיגרת הזאת מזויפת, אז מעניין מה שקורה שם ברמב״ם, אבל אני חושב שהוא, אני חושב שבכל אופן, וגם אם הרמב״ם לא התכוון לזה בעצמו, אני חושב שאנחנו כן צריכים לבוא ולקחת את שתי הבחינות, והרב קוק עושה לנו קצת סדר בעניין הזה. אז בואו נראה את הרב בשמונה קבצים.
הרב, מין את, כאילו, איך אפשר לזכור את זה שאין טעם לפנימי, כאילו, הקדוש ברוך הוא עשה
הכל עם חוכמה, כאילו? אז לכן אני אומר, קשה לי להגיד שהרמב"ם יחלוק על זה, אלא מה שהוא אמר, שאין טעם לפרטים, זה רק יותר ברובד ה... יותר השכלי. כן, עכשיו שאתה מתחיל מעצמך עכשיו לחקור בטעמי המצוות, אין לך דרך להגיע לטעם של הפרטים. אם לא, אני אגיד במילים אחרות, אם לא תקבל את זה בקבלה ממשה מסיני שיסביר לך עכשיו את הטעם של הפרטים האלה, כן, מבחינה עמוקה, אז אתה לא, אתה לא יכול, אתה תשתגע שיגעון ארוך, אין לך כלים לזה. כלים שלך יותר בסברות הכלליות. אבל אני לא, שוב, זה לא כתוב ברמב״ם, ובוא נגיד חובת הראיה עליי, כי מי שיגיד הפוך הוא לכאורה יותר נוח לו ברמב״ם. לפני שנראית הרב, רק אמירה קטנה לגבי הסתירה ברמב״ם עצמו. אז יד המלך אמר, הוא דקדק ברמב״ם, שמה הרמב״ם כותב בהלכה? מי שאומר בתחנונים. זאת אומרת, הבעיה היא להגיד את זה בתפילה. ודאי שמצד המצווה עצמה, יש פה צד של רחמים. יש בחינה כזאת לפחות. כשאתה אומר את זה בתפילה, כאילו אתה מחליט, זהו, זה הטעם של המצווה, אין עוד, כאילו... זה הנקודה, פה הבעיה. אבל אם עכשיו אדם עכשיו לומד תורה והוא שואל את עצמו מה הטעם והוא נותן איזה טעם כזה אחר, בסדר? זה יכול להיות, לא כנגיד, על זה לא מש... הרי הגמרא אמרה, משתיקין אותו רק מי שאומר את זה כאילו בתפילה, ככה משמע, כן? אז למה אומרים רק? תגיד שכל מי שעכשיו אומר טעם של מצוות שלוח הקן הוא רחמים שמשתיקין אותו, על זה הגמרא לא אמרה. אומר, הבעיה היא בתפילה, כותב שם בעריכות, לא ניכנס לכל זה, בסדר? אבל זה יכול לתרץ את הסתירה ברמב״ם, לא לגמרי, אבל נסתפק בזה כרגע. אומר הרב קוק, זה מקור מאוד יסודי בכלל ובטח גם בתורת ארץ ישראל, בואו טיפה נתעכב עליו. במעשה המצוות ישנן שתי מטרות, מקור שבע, המטרה העצמית והשנייה הצדדית. העצמית היא עצמיותם של התיקונים שהמצוות עושות בחיים ובעולם. והצדדית היא שהעסק במצוות בתור מצוות השם מרומם ומעלה את האדם לספירה רוחנית גבוהה. מה שלא היה אפשר הדבר אלמלא היו לאדם עסקים רוחניים קדושים כמו מעשה המצוות. זאת אומרת, יש את עצם המצווה, עצם טעם המצווה שמה? מה היא מתקנת בחיים ובעולם? ויש עצם זה שאתה... זה שאתה מקיים מצווה, זה מרומם אותך. מאשר אם היית מתעסק בדברים, בדברי חול. אתה מתעסק פה בדבר יותר חיובי, כן? המטרה הראשונה נוהגת את כל בני אדם במידה אחת. המטרה העצמית, לא משנה אם מקיים את המצווה, זה פועל אצל כולם אותו דבר. המטרה השנייה, לרומם מהמקום הנמוך, היא נוהגת יותר אצל ההמון. למה הם יכולים להתגשם, ליפול לתחתית המדרגה, ביותם בלא עבודה רוחנית מעשית. אבל אנשים קדושים, שכל מחשבותיהם ורצונם וקשר חייהם כולו מוסרי, רוחני ואצילי, עד רבה. המצוות מצד המעשה שיש בהן, הוא מפריע אותם מהילוחם הרוחני. מצידם אין במצוות הטעם השני, כל קישורם במצוות המעשיות בא מטעם העצמי לבד, בלא תערובות של הטעם הצדדי. כן, אומר לאנשים העליונים יותר, רוחניים יותר, הם לא צריכים את המצוות מהצד התחתון שלהם, שכאילו לעסוק במשהו יותר חיובי כביכול מעניינים הגשמיים, כי הם להפך, הם במקום כל כך עליון, שזה שאתה אומר להם תעצור רגע עכשיו מהמושכלות העליונות הרוחניות שלך ותעסק במצווה, זה כאילו מוריד אותם. אז למה הם גם צריכים לעצור ולהתעסק במצווה? מצד הטעם העצמי של המצווה, שיש פה תיקונים בעולמות, בחיים, בסדר? הטעם הצדדי הוא כמו שכר מצווה, והטעם העצמי הוא המצווה עצמה. אשרי שראה את השם במצוותיו חפץ מאוד, דורשים חזק במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. אומר הרב, חלק משכר מצווה, זה מה שהמצווה גם מרומם אותך במקום נמוך, לצורך העניין, במינים אחרות. זה שהיא מחנכת אותך לרחמים, כן? זה מבחינה של שכר מצווה, זה לא הטעם העצמי של המצווה. זה עוד איזה תועלת שיוצאת מהמצווה. דבר טוב, אבל אל תקיים את המצווה בשביל זה. ומה שאשרי מי שאשרי שראה את השם במצוותיו חפץ מאוד, שאני חפץ במצווה מצד עצמה, ולא מצד זה שאני בחוץ יהיה אדם יותר טוב, מבחינה נפשית, כן? חינוכית. עסק התלמוד של המצוות מסתרע הוא גם כן שני הטעמים יחד. כמו שבמעשה המצוות יש שני הטעמים, העצמי והצדדי, ככה גם בלימוד המצוות יש שני הטעמים. מצד הטעם העצמי, כל כמה שאפשר לברר את יסוד עשיית המצוות בקצרה הוא יותר טוב. וישאר הזמן לעיון ומושכלות עליונות. אבל מטעם השני הצדדי, הפוך. כל מה שאפשר להעריך ולהרחיב את הסדר של הלימוד המעשי שבמצוות הוא יותר טוב, יהיו בני אדם עסוקים בסדר המעשה של המצוות, ולא יסור ליבם אחרי כל דבר שפל. זאת אומרת, כשאני בא מצד להתעסק בעצם המצווה, אז עדיף לקצר כמה שאפשר בלימוד המעשי, ולהשאיר את עיקר הזמן למושכלות העליונות הרוחניות. אבל כשאני בא להתעסק בצד הצדדי של המצווה, אז הפוך, ככל שאני יותר אתעסק בפרטי ההלכות ובמסע ומתן וקושיות ותרוצים, אז אני מרוויח יותר, כי המטרה שלי היא להתנתק מענייני האבל של העולם החומרי. אז הפוך, תרחיב כמה שיותר בפלפולים המעשיים. לכן, מפני כך, כל מה שאדם מתעלה, תלמודו יותר קצר. החלק של הלימוד המעשי הולך ומתקצר, ועיקר הזמן תופס מושכלות עליונות. וכל מה שיש בו השפלות גשמיות הצריכות אלוהי ושמירה, צריכה התכונה להיות להגדיל ולהדיר את התורה המעשית. ובארץ ישראל שאווירה מחכים, ויש מקום ביותר לאור רוחני עליון, הסדר של ברור ההלכה הוא בקצרה, על פי הירושלמי. ובבלי משום דיית ובער החשוך, אמרית ושמעת למחשכן, מחשכים ושיבן לתלמידה של בבל, ומתוך החושך הזה יראו אור כל הבא ליהנות מאור התורה בכל הדורות ובכל הזמנים. בסדר, זה רק פה אחד המקומות שמדבר על המיוחד של תורת ארץ ישראל. כיוון שהאווירה מחכים, עכשיו אפשר לקצר בלימוד ההלכתי, ולהגיע יותר למושכלות הרוחניות העליונות, מה שבבבל, כשנמצאים מקום יותר נמוך, בחושך, אז צריך דווקא להרחיב בלימוד המעשי ולקצר בלימוד העיוני. בסדר? אז אם אני רק מסכם, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. גם הטעם שראינו ברמב"ן, וגם הטעם שראינו ברמב"ן, וגם הכיוון שהמהר"ל מושך אליו, ועוד רגע נרחיב טיפה, בסדר? זה עכשיו העיקר של השוק, זאת אומרת, כל מה שעשינו עד עכשיו זה הבסיס החשוב בכל היחד תמי מצוות, אבל עכשיו אני רוצה שניכנס קצת טיפה יותר פנימה. מי ששרד עד עכשיו, אז בסדר, זה חלק מהגיבוש, לראות מה מגיע ל... בסדר, אז בעצם מה שאני חושב שבאור הדברים של הרב עולה, שבאמת יש הרבה כיוונים של טעמי מצוות. ולפעמים אפשר להיפגש בחינוך, ובמורה לבוחים טעמים שלפעמים אפילו בדור שלנו נראים ככה קצת קטנים אפילו, כן? טעם של הקורבנות, לדוגמה, אומר הרמב"ן, כדי להוציא מכאילו... באותו דבר היו רגילים להקריב קורבנות לעבודה זרה, אז התורה רצה לנתב את זה למשהו חיובי. עכשיו אתה אומר כאילו, מה, כל הקורבנות, שזה משהו עבודת השם, כאילו מה שאנחנו מתפללים, שרצה השם אלוקנו, כן, ואישי ישראל, תפילתם, אהבת קבל ברצון, יחזרו הקורבנות, למה? היו רגילים לנסות, אנחנו לא רגילים לא לעבודה זרה, ברוך השם, ולא... אז כאילו, בסדר, כל השאלה אם קורבנות בטלים לעתיד לבוא, לא בטלים לעתיד לבוא. אבל כאילו, יש טעמים כאלה שאתה מרגיש שהם נראים יותר נמוכים ולא מתיישבים על הלב. אז אני חושב שקודם כל זה צריך לעשות לנו סדר בראש. באמת, טעמי המצוות, יש פה סקאלה אינסופית. נגיד יותר מזה, גם כשאתה מגיע לטעמים יותר עמוקים, אל תחשוב שכבר זהו, כאילו שמת את המצווה עכשיו בכיס, חס ושלום. המצוות של הקדוש ברוך הוא שירדו מסיני, זה אורות אינסופיים. גם אם הגעת לזה טעם שנראה לך קצת יותר עמוק, יש שם טעמים יותר ויותר עמוקים שהם, לא יודע אם תגיע אליהם, ובסדר, זה אינסופי. ולצד השני, גם כשעכשיו יש איזה טעם שהוא נראה לך יותר שטחי, יותר נמוך, יש לו גם כן מקום. לפחות מצד זה של... יש בחינה כזו, גם אם זה לא מתרץ את כל הסבר של המצווה ולא לא כולל את כל הפרטים, אבל זה חלק ממה שהתורה מרוממת אותנו. בסדר? חנך אותנו לרחמים וכן הלאה וכן הלאה. גם אם זה לא הטעם המרכזי של המצווה, בסדר? אבל לא לזלזל גם בטעמים שכביכול נראים לנו אולי יותר קטנים, יש מקום לכל הטעמים, כל זמן שזה בתוך מסגרת של תורה, ורק לסדר בראש, יש כמה רמות של טעמים. הרב חילק פה לשתי רמות, כמובן שאפשר לחלק ליותר מזה, אבל יש לנו בגדול שתי רמות של טעמים, טעמים שיותר הם בחינות מסוימות, הם עוסקות מסביב בכל מיני השלכות שיוצאות מהמצווה, כל מיני דברים טובים שיוצאים מהמצווה, אבל, ויש את הטעמים היותר עצמיים, וגם בזה אמרנו שזה, יש פנימיות בתוך פנימיות, בסדר? זה לא נגמר אף פעם. אני רוצה מכאן להגיע טיפה בעניותינו בשתי המצוות האלה של כן ציפור ואותו ואת בנו לקצת מהסוג של הטעמים היותר עצמיים. אז תראו את הרמב"ן להרחבה. מה זה?
כאילו
התיקון
של העולם
כאילו בשביל גם של העולם אבל בצד עצמי יותר, כן. שלא זה כן, התיקונים, עצמיותם של התיקונים שהמצוות עושות בחיים בעולם, בסדר? יותר עצם, יותר מה עצם המצווה, העניין שלה, ולא תוצאות נוספות, השלכות נוספות שהיא גורמת, כן? זה נכון שבשילוח הקן גם זה, כשאדם קיים את זה, אז זה גם מחנך אותו לרחמים, זה נכון, אבל זה לא העיקר של המצווה. זה נכון כשאדם לא מקפיד לא לאכול חזיר, אז זה גם יעזור לו בכמה דברים מבחינה בריאותית, אבל לא בשביל זה הוא מקיים את זה. עכשיו אני רוצה לגעת טיפה יותר בה. השני מקורות, אותו רמב"ן ארוך שראינו קודם, אחרי שהוא מביא בעריכות את כל זה, אז הוא כותב ככה. אבל במדרשו של רבי נחוניה בן הקנה בשילוח הקן, מדרש שיש במצווה סוד. זאת אומרת, רואים ברמב"ן עצמו, הוא לא נמנע, למרות שהוא הכיר את הסוד, הוא לא נמנע להעריך הרבה גם בטעם היותר נגלה, יותר פשוט, יותר נמוך כביכול. עכשיו יש מקום לשתי הטעמים. הבאתי לך את הטעם הנפשי יותר. עכשיו תדע לך, יש גם סוד בזה, שזה כבר משהו הרבה יותר עמוק. אמר רבי רחמי, סתם זה מעניין רבי רחמי, כן, דיבר על הרחמים, והרבה פעמים רואים דברים כאלה, שכאילו השם של התנאים והמוראים, לפעמים רואים קשר בין מה שהם אמרו לבין המאמרה שלהם. בסדר? כל מיני דוגמאות כזה. דוגמה, רבי יצחק מגדלה בבבא מציעא, שכשעושים כמגדל אז סימן, מצא מטבעות כמגדל, או רבי שלמאי, משהו על שלום, בסדר? וכל מיני דברים כאלה, סתם, זה
מודל מחשב. גם אם הם דורשים כאילו על שם מי שהם
נקראים. יכול להיות, אומר אולי זה הפוך, כן? נכון, רבי יצחק, דרש על יצחק אבינו, יש כל, נכון. טוב, מהי דכתיב שלח את האם ולא אמר את האב? אלא שלח את האם בכבוד אותה בינה שנקראת אם העולם, כי אם לא בינה תקרא וכו' וכו'. אני לא נכנס לדבר גם כי אני לא מבין, אבל רק שנראה שיש פה איזה... כבר הרמב"ן לוקח פה מרבי נחמיה בן הקנה למקום פה הרבה יותר עמוק, בסדר?
זה ספר הבאיר?
אני חושב שכן. כי הוא כתב ספר הבאיר, אני חושב שהמדרש שהוא מזכיר פה זה ספר הבאיר. הוא כתב גם את התפילה שאנחנו אומרים בחבלת שבת וב... עכשיו בספירת העומר, טענה בכוח, אז גם כאן נמחס לעוד מיוחד בלכן.
אבל
זה כסתול
מדרדוש.
מה?
כסתול
מדרדוש. נכון.
הרב, גם הקנה זה
קשור לכן. בסדר, יכול להיות, אני לא... בסדר, זה יכול להיות לדרוש, אבל בסדר, זה הרעה... בסדר. שוב חוות יאיר, יש טעם גם עמוק, אבל קצת יותר מובן. שאלה נשאלתי, אם כי יקרא כן ציפור לפני איש בשדה, אם מחויב על כל פנים לזקוק לה לשלח את האם, הוא רשאי ללך לדרכו. זה לא אמר רחמנא, שלח שלח רק באם ירצה לקח את הבנים. שאלה, האם שילוח הקן, חקירה, האם שילוח הקן, כשאני נתקל בקן אני מחויב עכשיו לשלח את האם ולקח את הבנים, או שרק אם אני רוצה לקח את הבנים, אז אני מחויב לשלח את האם. בסדר, זאת השאלה שהוא נשאל. תשובה ארוכה, אחרי שהוא דן בכל השאלה, הוא נכנס פה קצת יותר לעומק, תחתור לעניין השאלה אם חייב להתאפל, נראה בדקדוק נכון, מה שיש לדקדק בגמרא יכול לחזור בערים וכו', דמוכח, דכי יקרא, מי את מחויב להתאפל? הוא מוכיח מהגמרא שיש חיוב, אדם שעכשיו נתקל בקן ציפור, יש לו חיוב עכשיו לשלח, אפילו אם לא מעניין אותו, לא צריך לא גוזלים ולא ביצים, יש לו חיוב, אני לא פוסק עכשיו הלכה, בסדר? אני רק... קודם מה משהו פה, מה שהוא אומר. ואחי מסתבר לטעם שכתב בזוהר, שהוא, כדי שהעוף, אם העופות, תצטער ותפרח ממקום למקום לבקש את בניה. ועל ידי כך התגלגלו רחמי המקום ברוך הוא על בניו שבגלות. זה הפוך על הפוך. זה מצווה שהיא, לפי הזוהר הקדוש, היא לא חכמים. היא אמורה לצער את הציפור. אתה אמור לגרום עכשיו צער להם שהיא תראה שלוקחים את הבנים שלה. אתה משלח אותה, בסדר? ואמור לגרום לצער כדי לעורר את הרחמים של השכינה על הבנים שנמצאים בגלות. בסדר, אז יש שאלות, אני לא עכשיו מצפה שזה יפתור לכם את כל השאלות שלו, אני מצווה, אין שאלה כזאת.
אז כמובן,
אז מנהל את
ישראל,
כשנראה ישראל, בעוד ישראל, אולי, אתה יודע מה יקרה כשיהיה גאולה שלמה, אתה אומר, זה יודע. כן, אז אני לא יודע, יש עוד טעמים, ראינו גם את הרמב״ם, ורבינו חייב לקהל. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, שגם כשאתה מגיע לטעם פנימי, זה לא כל התמונה. יש עוד טעמים, ולא יודע, בסדר? אבל יש בחינה כזאת. טוב, אני רוצה עכשיו להגיע, ופה בעצם כל השיעור הוא התחיל עכשיו מפה, מהמשנה בחולי. זה המטרה שלי בשיעור, מה שעכשיו נעשה, למרות שכבר יפתי אתכם טוב, תרדמו אותו כך עכשיו ב-20 דקות האחרונות, אבל זה עכשיו מבחינתי המטרה של השיעור, הכלל של י"ג מידות. אני חושב שזה רווח עצום מה שעשינו עד עכשיו, בסדר? אבל עכשיו מבחינתי זה הלב של השיעור, למרות שהוא קצר. אז אומרת המשנה בחולין, כן, יום אחד אמרו באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה, את עוד דרש רבי שמעון בן זומא, נאמר מעשה בראשית יום אחד, נאמר באותו ואת בנו יום אחד, מה יום אחד אמרו מעשה בראשית היום הולך אחר הלילה, אף יום אחד אמרו באותו ואת בנו, היום הולך אחר הלילה. אז בעצם לומדים פה בגזרה שווה, תחלקו בינתיים את הדף הזה, לומדים פה בגזרה שווה שהיום הולך אחר הלילה, בסדר? שהאיסור הוא לשחוט בטווח משקיעה עד שקיעה ולא מזריחה עד זריחה, בסדר? השאלה היא למה, מה המשמעות שלומדים בגזרה שווה? אני אסביר את השאלה למרות שאני כבר מכירים את הכלל. יש תפיסה שאומרת שיש לי איזה דין שלומדים אותו ב-י"ג מידות, המידה היא רק הצינור להופיעת הדין, בסדר? אז אני, לא מעניין אותי בסוף איך למדתי, מעניין אותי, הגעת לדין, שורה תחתונה, זהו, מה אכפת לי, למדת בגזרה שווה, למדת בקל וחומר. אבל אנחנו התחנכנו שלא ככה. קודם כל, אם ככה, אז למה צריך להיות מחלוקות? למה ללמוד במידה כזאת ובמידה אחרת? יש לפעמים מחלוקות תנאים, ללמוד בכלל הופרד או בריבוי מיעוט ריבוי. בסדר? למה לחלוק בזה? הצלחת ללמוד ככה, יופי, מצוין. אז מה, תגיד שכל המחלוקת התחילה רק בשביל הנפקמינה בסוף הקטנה, שאם זה תלמד כלל הופרד יצא ככה, בריבוי מיעוט יצא ככה? זה קשה להגיד. לפעמים בבבא קמא, פרק מרובע, איזה שלוש דפים מנסים ללמוד במידת כלל ופרט וכלל. אחרי זה לא מצליחים, מנסים, לא מצליחים. טוב, אז תלמד בריבוי מיעוט ריבוי. אתה אומר, יופי, אז בוא תגזור שלושה דפים מהגמרא. למה כאילו סתם נתת לנו שלושה דפים לשבור את השיניים על זה? ועוד הרבה דוגמאות. לכן קודם כל זה נראה קשה להגיד שאין משמעות למידה שלומדים. אבל יותר מזה, האריזה והרמ"א מפנה. והרב קוק בעולת ראייה, פירוש על עולת ראייה ועוד מפרשים את י"ג מידות, ממש מסבירים כאילו מה העניין של כל מידה. אריזל והרמב"ם פעם לפי הספירות, הרב קוק מסביר יותר כביכול בצורה יותר פשוטה, אבל אתה לא מבין כלום ממה שאתה קורא שם. האורות העליונים שנפגשים זה עם זה, מולידים, לא יודע. אבל מה זה מלמד אותנו? שיש משמעות רוחנית לכל מידה בפני עצמה. ואם יש משמעות רוחנית לכל מידה, אז בוודאי שאם אתה לומד דין מסוים במידה מסוימת, ודאי שהמשמעות הרוחנית שלה היא משפיעה גם על ההופעה של הדין. ויהיה הבדל אם תלמד במידה הזאת במידה אחרת. מתוך זה אנחנו מגיעים לשאלה למה פה זה נלמד בגזרה שווה. ויש לנו פה עוד כלל של מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא. לפעמים אנחנו זוכים לזה, לא תמיד זה, יש את זה בצורה ישירה. אבל יש סוגיות שיש עליהן מקורות פנימיים מקבילים שעוסקים באותו נושא של הסוגיה, וזכינו גם פה באותו ועד בנו שיש זוהר קדוש שמדבר על זה. אז מה שאני אומר עכשיו לקחתי מהאתר של י"ג מידות, בסדר? מדברים של הרב ויצמן. אחרי זה נוסיף עוד משהו קטן. שער המצוות, בסדר, זה מכתבי, זה רב חיים ויטל, מכתבי האריז"ל, כותב ככה: מצוות השחיטה כבר נתבהר אצלנו בפרשת עקב בעניין אכילת המזון, כי כל הנבראים כולם מעורבים מטוב ורע, וצריכים להזדקך ולעלות במעלות החומר הראשון שבו נבראו במעשה בראשית. למתק הדינים והגבורות על ידי השחיטה. כי על ידי השחיטה מתמתקין הדינים כנזכר וכו'. בלי להבין עכשיו למה בדיוק זה הוא מעריך שם בסדר, אבל אומר רב חיים ויטל, השחיטה, יש לנו בעצם, כל הבריאות נבראו איזו הערה אלוקית מסוימת, וכל הנבראים מעורבים מטוב ורע. ואנחנו צריכים להחזיר בסוף, העבודה של האדם בעולם היא לברר את הרע מהטוב, כן, להוציא את הרע, לעשות מלאכת בורא, להוציא את הרע מהטוב, עד שלאט לאט כל העולם ילך ויזדקך, כן, בבחינת מה שאמרנו, צרף את הבריאות, בסדר? תהליך צירוף כזה, להוציא את השיגים, עד שנגיע רק לטוב של העולם וכל הרע יתבהר מן העולם. מה שהשחיטה היא ממתקת את הדינים ואת הגבורות. בסדר? הדינים זה משהו קשה, השחיטה ממתקת אותם. למה? אני לא יודע כרגע. בסדר? זה יסוד ראשון. יסוד שני. אומר הזוהר הקדוש נקרא ישר בתרגום. לא תשחטו ביום אחד. אמר רבי יהודה, מהו הטעם? אם תאמר שהוא מחמת עוגמת נפש של הבהמה, אם כן, נשחוט זה בבית אחד ולזה בבית אחר. כן, הוא מביא עוד שאלה שאמרנו, אפשר לשאול עוד הרבה שאלות. אם הבעיה היא שזה מצייר את הבהמה, אפשר לפתור את זה בצורה מאוד פשוטה. תפריד ביניהם, תשחוט את האמא בבית אחד ואת הבן שלה בבית אחר. או לזה אתה ולזה אחר כך, כמו ששאלנו, כן? אמר לו, יש מי שמתיר זה. באמת, אומר לו רבי יהודה, אמר לרבי יהודה, יש מי שמתיר את זה, ואינו כן, אלא ביום אחד ממש. למדנו, עוד מעט נחזור לביטוי ביום אחד ממש. למדנו, יפה תענית לחלום רק כאש לנאורת. ועיקר התענית הוא באותו יום ממש, ולא ביום אחר. אדם שחלם חלום רע, אומרים חז"ל, יפה תענית לחלום כאש לנאורת. אבל זה חייב להיות באותו יום. מה הייתה מה? משום שאין לך יום למטה שאין שולט עליו יום אחר עליון. וכשהוא שורה בתענית חלום, למדנו שיום ההוא אינו עובר עד שנתבטל אותה הגזרה. אם אדם עכשיו באותו יום שחלם חלום רע הוא עושה תענית, לא עובר היום עד שהגזרה מתבטלת. ואם דוחה את התענית ליום אחר, כבר יש שליטה של יום אחר. ואין יום אחד נכנס בחברו ביום אחר. לא עוזר, אם אתה עושה תענית ביום אחר, אתה פספסת את היום. כן, זה אין לך יום שלא יתמלא יום עליון מלמעלה. צריך אדם להישמר שלא יעשה פגם באיזה יום, שלא יישאר פגום כלפי שאר ימים האחרים. ולמדנו במעשה שלמטה מעורר מעשה למעלה. אם אדם עושה מעשה למטה כראוי, מתעורר כך גם הכוח שלמעלה. עשה אדם חסד בעולם, מתעורר חסד למעלה. ושורה ביום ההוא, הוא מתעתר בו בשבילו. ואם נוהג אדם ברחמים למטה, מעורר רחמים על אותו יום, והוא מתעתר ברחמים בשבילו. ואז יום ההוא עומד להיות מגן עליו בשעה שהוא צריך לו. כן זהו, בהפך מזה, אם עושה אדם מעשה של אכזריות, מעורר כך באותו יום, הוא פוגם את היום, ואחר כך עומד עליו אותו יום להתאכזר ולחלותו מן העולם. במידה זו שאדם מודד, מודדים לו. למדנו שאכזריות נמנעה מישראל יותר מכל שאר העמים, ולא יראה מהם מעשה אכזריות בעולם, כי כמה בעלי עיניים עומדים על אדם לקטרג עליו מעשהו, אשרי מי שמראה מעשה כשר למטה, כי במעשה תלו הדבר לגמרי, לעורר כנגדו למעלה דבר אחר. אנחנו רואים שרבי יהודה פה בזוהר הקדוש מדגיש את היום. יום אחד ממש. וזה גם הנושא של הזוהר הקדוש. היום, יש מושג של יום, שכל יום בעולם שלנו זה הופעה של איזה בחינה של יום רוחני מהעולם העליון. ולכן הוא אומר, צריך לדאוג שאנחנו נעשה כל יום מעשים טובים כדי שיעוררו רחמים באותו יום ולא יעוררו אכזריות וכתרוג. כי כל יום שאתה מעורר בו כתרוג, פוגם בו, זה לא נעלם, כן? היום הזה עדיין נשאר וקיים אפילו שכבר אתה כמה שנים אחר כך, והוא קיים, הוא ממשיך לפעול כאילו פעולה שלילית. לכן אנחנו צריכים להופיע בכל יום, כן? הערות טובות, כמו שנאמר על אברהם, כן? זה כן, בא בימים, שהוא בא עם כל הימים, זאת אומרת כל הימים באו איתו כי הוא עשה חסד בכל הימים, אז הוא, כן, הופיע הערה, ככה מסביר חז"ל, שפת אמת. ופה עכשיו רגע נרחיב בעניין מידת גזירה שווה. אני אומר דברים שהרב עצמן הסביר מהאריזל לפי הספירות. הוא אומר שבעצם יש לנו, מכירים את הספירות הראשונה של חסד וגבורה ותפארת. החסד בצד ימין, הגבורה בצד שמאל, והתפארת היא באמצע. וזה שהיא באמצע, זה אומר שהיא כוללת את שני הצדדים, היא ממזקת ביניהם. אומר האריזל שמידת קל וחומר היא כשהחסד והדין נפרדים, כל אחד עומד לעצמו. לכן מסביר הרב ויצמן, אומר שסתכלו במחילתא לכל אורך המדרשים של יציאת מצרים, רואים שם את מידת קל וחומר, מאוד בולט. למה? כי ההנהגה שהייתה בתקופת יציאת מצרים בעיקר הייתה הנהגה של קל וחומר. זאת אומרת, היה דין על מצרים ורחמים על עם ישראל. זה בעצם שתי הנהגות במקביל שהן לא מתמזגות ביחד. הולכות במקביל, על המצרים יש דין, כן, 10 מכות, ועל עם ישראל יש רחמים. לכן המידה שמתאימה להופיע זה מידת קל וחומר. לעומת זאת, מידת גזירה שווה היא שייכת לבחינה של האמצע. שהיא ממזגת, היא כבר, היא לוקחת את שני הצדדים, ממזגת אותם ביחד, ואז כבר יש אז מופיעה שלמות בעצם. זה הנהגה כביכול יותר, שהיא כבר לוקחת את שני הצדדים, מחברת אותם ביחד, ואז יש מיתוק. תמיד אין הדין נתק עליו בשורשו, כשמחברים את הדין והרחמים, אז יש גם כן מיתוק לדין. ובאמת הנהגה השלמה היא, נסביר את זה רגע בצורה פשוטה, כן?
שורת פעם,
אתה קל וחומר? כן. קל וחומר זה יש לך בצד אחד דין, צד אחד רחמים. ניתן שני משלים בצורה פשוטה, בסדר? אדם יוצא למלחמה, יוצא עכשיו במחלקה למלחמה, בסדר? עכשיו, מגיעים עכשיו לאויב, נלחמים, יורים, הורגים את האויב, נפל פצוע, חבר שלו בא לטפל בו. אז מה הוא עושה? יש לו שתי תנועות נפשיות. את התנועה של הדין הוא מפנה כלפי האויב, אין לו רחמים עכשיו לאויב, נכון? וכלפי החבר שלו הוא עכשיו פועל ברחמים, בסדר? שתי הנהגות כביכול נפרדות. ניקח דוגמה אחרת, חינוך ילדים, בסדר? אדם עכשיו בא לחנך את הבן שלו. אז הוא קודם כל נותן לו שיהיה לו מה לאכול, מה ללבוש, גם שיהיה לו כיף. הוא עושה כל מיני דברים שהם חסד. עכשיו, הבן עשה משהו קצת לא בסדר, אז הוא עכשיו גם קצת נותן לו איזה עונש או משהו כזה, בסדר? או כשהוא נותן לו חסד לצורך העניין, נותן לו ממתקים קצת, אבל הוא מגביל את זה. זה מבחינה של דין קצת שהוא מגביל את זה, נכון? למה? נותן לו הרבה סוכריות, זה יותר כיף לו. לא, אבל אני יודע שאני אתן לו הרבה סוכריות, אז זה משהו שפוגע בו. זה בחינה של כבר של חסד ודין שהם הם, הם, הם מותקים, כן? שהחסד בלי דין הוא עלול לפגוע בילד, ובטח שדין בלי חסד עלול לפגוע בו, בסדר? זה כבר שאני מחבר את שתי ההנהגות למקום אחד. מובן ההבדל? סתם, רק לסבר את האוזן, בסדר? רק כמשל, לא אין, רק כמשל להבין שיש בחינה שלפעמים פועלים שתי הנהגות נפרדות.
חל וחל זה נפרד?
כן, וגזרה שווה זה שהדברים הם מותקים. מסביר הרב ויצמן פה.
מה זאת אומרת מותקים?
כשהם ביחד הם מותקים, כן. אני אקריא לכם, זה התפארת, כן, זה התפארת. נקריא לכם רק שורה בלשון האריזל. רגע, אם יש לי איזה פה, אני לא בטוח. כן. גזירה שווה, הוא מכריע בקו השווה בין החסד והגבורה, ואז יהיה העולם נידון בדרך ממוזג. לא רחמים גמורים ולא דין גמורים. אלא גזירה שווה לשניהם ממוצעת. סוד התפארת, בסדר? שזה הדרך הממוזגת. מוזגת, הכוונה זה הצורה המתוקנת, כן? שהדברים מופיעים בצורה מאוזנת, ולא קיצוני לאחד, תמיד קיצוניות לאחד הצדדים זה פוגם במשהו. מסביר הרב ויצמן, הדגש בזוהר הקדוש הוא על היום. יש כל יום, כן, יש לנו, אנחנו רוצים לברר בעצם את הטוב מהרע, בסדר? ושכל יום יהיה הנהגה טובה. ופה אנחנו אמרנו שבשחיטה, מה שראינו ברב חיים ויטל באריזל, שהיא באה למתק את הגבורות, כאילו השחיטה זה בחינה, יש פה זה בחינה של דין כביכול, נכון? אבל היא באה לברר את הטוב מהרע. ולכן כשאתה, כדי שזה יהיה מיתוק של הדין ולא דין קשה, אתה מתעשה, השחיטה זה ודאי זה משהו שהוא קשה, כן? כל מי ש... אבל כדי שזה יהיה דין ממותק, כן? שהוא מעורב עם רחמים, וזה לא ידין קשה, אז יש לנו פה את הגדר של אותו ועד, יש לנו את הגדר של אותו ועד בנו. הוא מסביר שזה לכן גם הלילה קודם ליום, בסדר? כמו בבריאת העולם, בגלל תהליך ברור, כמו בבריאת העולם, דיברנו על זה בשיעור קודם, שהלילה קודם ליום, זה הידר הקודם להוויה, יש פה תהליך שמתחיל מחושך ולאט לאט צועד לאור, לכן גם פה זה הלילה קודם ליום, הגזירה שווה כאן היא באה להגיד, אני רוצה להנהיג ביום הנהגה של מיתוק של דין ורחמים. שאיך המיתוק, מצד אחד יש פה שחיטה, כן? אבל שלא יהיה אותו ואת בנו, זה בחינה של רחמים, בסדר? שהיא ביחד עם הבחינה של הדין של השחיטה, זה מה שיוצר פה דין ממוזג, שהוא דואג שהיום הזה הוא יהיה יום של הנהגה של בסוף רחמים, של מיתוק בעצם בין הדין והרחמים, ולא דין קשה. אני חוזר רגע על על הסיכום, בסדר, של הקטע הזה. נוסיף על גבי זה עוד רגע אחת. הדגש בזוהר הקדוש הוא על היום. אנחנו רוצים שהימים יהיו בהנהגה של רחמים, לא של דין קשה, לא של קטרוג. בשביל זה יש את אותו ואת בנו, שהזוהר לא הסביר את כל הטעמים עכשיו של אותו ואת בנו. זאת אומרת, זה בחינה להופיע בתוך הבחינה של שחיטה, שהיא מתעסקת כבכל בצד של הדין, שהגדיר את זה רב חיים ויטל, מיתוק הגבורות, כן? לכן היא צריכה להיות בגזרה שווה. כן, אבל לכן היא צריכה להופיע בגזרה שווה, השחיטה הזאת. איך בגזרה שווה? הגזרה השווה הזאת של אותו ואת בנו,
אני
שואל,
אם
חיים ביטלון
מדבר על השחיטה של אותו
ואת בנו? לא, רק השחיטה באופן
כללי.
אבל כדי שהיא לא תצא מהמיתוק הזה, ולא תגיע רק לדין קשה, פה יש לסור אותו ואת בנו.
אבל חיים ביטלון שם המצוות?
כן.
למה צריך דין? למה זה התחיל מדין? השחיטה?
שחיטה זה קודם כל דין, כן. דבר קשה, זה נגע של רוחם, של אכזריות, כביכול, שחיטה. נכון שאתה עושה אותה, זה גם שחיטה עצמה, רבה אומר, הגדרים שלה לעשות כמה שיותר ברחמים, שיהיה כמה שפחות צער לבהמה, בסדר? אבל בסוף זה משהו קשה, זה לא זאת. שחיטה עצמה, זה משהו קשה.
מה זה קשה? זה
מה
שצריך
להיות,
זה
מה שנפון.
כאילו, זה לא שיותר חמור שם.
מה שצריך להיות, זה לא אומר שזה לא משהו קשה.
בסדר, אבל זה אמיתי.
בסדר, נכון. אבל אנחנו צריכים לשמור על זה שזה לא יחרוג. בקלות השחיטה יכולה לחרוג, להיות רק דין קשה בלי רחמים. בסדר? איך שומרים? אז אותו ואת בנו זה אחד הגדרים שבא לשמור על זה כדי שזה יהיה דין ממותק, דין ממוזג, ולא יהיה דין קשה. בסדר? זה לכן למידה גזירה שווה דרך.
מה זה
קשור? עוד רגע. זה בא לענות, זה קודם כל אותו ואת בנו, בסדר? אותו ואת בנו זה נלמד בגזירה שווה קודם כל, כי הלמידה גזירה שווה באה לשמור פה שהשחיטה היא לא תהיה רק דין, אלא תהיה דין שמוזג ברחמים. אחרי זה מידה גזירה שווה. אומר, על זה אבל יש שאלה, מה ששאלנו, אז למה זה לפי היום? זו שאלה נוספת שזור הקדוש, למה זה לפי היום? השאלה של המהר"ל, כן? אז לפני שקיעה ואחרי שקיעה מותר, ושחרית ואחר הצהריים אסור. למה?
כי זה כבר
מורה על אחר. בדיוק, כי הנקודה היא בהנהגה של היום. אתה פועל פה על היום בעצם, לפי הזור הקדוש. אתה פועל שהיום הזה יום של רחמים ולא יום של דין. בסדר? מובן?
ואם זה יהיה ככה, אז מה יקרה?
ברגע שזה לפני שקיעה אחרי שקיעה, זה כבר לא ביום אחד פעלת
הדין. שתיהם יהודים כאילו?
לא, זה שני ימים נפרדים. לא היה פה יום אחד שפעלת פה דין כזה שנשחט באותו ואת בנו. אם היה שקיעה באמצע.
כן, שתי הימים כאילו נחשבים דין גמור?
לא. דין גמור זה רק שתשחט אותו ואת בנו באותו יום. אז אם אתה מקפיד שהשור יהיה לפני השקיעה והבן יהיה חצי הכוכבים, לא היה, ביום הקודם עדיין נשאר רחמים, וגם ביום הבא כבר רחמים. הבעיה היא שבאותו יום לא יהיה. אפילו שיש 10 שעות באמצע, לא משנה, אבל שלא תעשה באותו יום, אותו ואת בנו. כי זה הנהגה ביום, זה החידוש של זוהר הקדוש. בסדר? מרב חיים ויטל, דרך זה הסברנו מה הנקודה של גזירה שווה. ומהזוהר הקדוש הסברנו מה הנקודה של היום, בסדר? של אני רוצה לסכם רגע ואחרי זה שאלה, בסדר? אלה? אתה יודע מה בסדר? תשאל?
אפשר לבטא את הרחמים בצורה אחרת?
אפשר, בדברים האלה צריך לדעת תמיד. אנחנו גם כשרואים טעם אחד, אנחנו לא מתחילים לשאול אז למה לא כך א', ב', ג', ד', כי אמרנו, הטעם הוא חלקי, יכול להיות עוד הרבה טעמים שלא הגענו להם, והדברים הרבה יותר מורכבים. אנחנו בעניותנו טיפה מה שחזן נתנו לנו וגם את זה לא בטוח שהבנו. בסדר? צריך מאוד להיזהר, לא לקחת את הטעמים ולשאול רגע אז למה לא אחרת ולא. זה נותן לנו איזשהו הסבר מסוים שהוא ודאי נכון, אבל אף פעם אנחנו לא מבינים את כל התמונות. בסדר? זה חשוב בכל מקרה. אולי אפשר אחרת, לא יודע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה ככה, כנראה זה הדבר הכי נכון. אם לא הבנתי לגמרי את כל הפרטים, בסדר, זה יש לי עוד ללמוד, אבל בסדר, זה... אני חושב שיוצא מפה דבר נפלא עכשיו, כשלוקחים את שלושת הטעמים שראינו. ניקח את אותו ואת בנו, בסדר? אני חושב שזה בעצם הופעה של המצווה במבנה של, של עולם שנה נפש. כן? שלפי הרמב״ם הוא לקח את הטעם של איסור אותו ואת בנו מצד העולם, מרחם, רחמים על, על הבריאות עצמה. לפי הרמב״ן, מצד האדם, מצד הנפש, כן, איך אני מחנך את עצמי לרחמים? ועזור הקדוש מצד השנה, מצד הזמן. איך אני יוצר שההנהגה של הזמן היא תהיה הנהגה של רחמים? בסדר? ואני, מה זה משנה את זה? אז אני אומר, קודם כל, זה... יש התבטאות
של רחמים כל אחד מהזה?
כן, כן. עכשיו, זה נכון בכל מצווה, בכל עניין. עכשיו, השאלה, יש מצוות ששם הזמן יותר מרכזי, והעולם והשנה הם, הם יותר הטעמים הצדדיים, כמו שהרב הגדיר אותם, אולי כמו פה. יש מצוות שבהם העולם הוא המרכזי, וה, והזמן והאדם... אבל אנחנו, הכוזרי אומר, לפי ספר יצירה, שתמיד הקדושה מתבטאת בשלושת המישורים האלה, כמה נשאלנו לשבוע להזכיר את זה הרבה. במקרה או שלא במקרה. אומרים, לומדים את זה מהר סיני, כן? הר סיני כולו השן. עולם של הנפש, אז אולי זה לא במקרה שזה יצא לנו לשבוע. אבל... אבל בכל מקרה אנחנו רואים גם פה שיש שלושת הממדים האלה, ואני חושב שזה יוצר איזשהו מבט שלם. מה זה שלם? בסוף הכל חלקי. אני נותן איזה מבט שהוא כולל, לראות איך המצווה, גם אם אתה אומר שהטעם של הזוהר כזו שהוא כנראה טעם יותר עצמי, יותר עמוק מהטעמים האחרים, אבל בכל זאת אני רואה איך, איך הקדושה של המצווה יורדת לעולם שלנו, ויש לה ביטוי בצד של העולם עצמו, שיש פה רחמים על, 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 על אותו ודנו. נכון, יש קושיות, כי זה לא הטעם היחיד. זה מתבטא באדם, בצד הנפשי של החינוך של האדם, וזה מתבטא גם ביום, להופיע ביום הנהגה של רחמים. אני רוצה לסכם, כן חיים? העולם זה לפעמים מקום, לפעמים העולם ממש, כאילו הבריאות של העולם, זה מבחינה גם כן של עולם, בסדר? איפה הדברים פועלים בעולם? מקום זה לא תמיד רק מקום גיאוגרפי, גם תומר חיה מסוימת, זה גם בחינה, כן, של עולם. אני רוצה לסכם מה ראינו השיעור, בסדר? נסכם את זה דרך הכללים. ראינו את הכלל של י"ג מידות, שוב, טעימה קטנה, הכלל הזה הוא כלל, הוא אינסופי, והוא הולך ומתפתח, וברוך השם, וטעמנו טעימה קטנה, ואני מאמין שניתם עוד טעימות, אבל יותר חשוב תמיד, זה תמיד, יותר חשוב מההסברים עצמם שאנחנו נותנים, זה הכללים, להתחיל לחשוב בכיוון הזה, לחפש את זה, לראות איך התורה הגדולה, כן, איך יש משמעות אפילו לאיזה מידה אני לומד, גם אם ההסבר הזה עדיין לא הבנו לגמרי או לא, אבל אני, שרואים דברים כאלה, לפחות מה שאני, בניותי, אתה רואה שהתורה היא גדולה. יש טעם באמת לכל פרט, אפילו לאיזה מידה לומדים וכו' וכו'. אז אחד, י"ג מידות. שתיים, זה מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא, שהזוהר הקדוש פה בוודאי מבאר, לפחות חלק מהקושיות שיש בניגלה, הזוהר הקדוש בא ומבאר לנו. שלוש, עולם שנה נפש, זה לא כלל שמופיע במוטב הארץ, אבל הוא כלל שהרבה פעמים דעות שונות של בראשונים או הסברים שונים לאיזה עניין הם סביב המבנה הזה של עולם של הנפש, וחשוב לזכור את המבנה הזה. וארבע, זה יסוד כללי שקיבלנו ברמב"ד על טעמי המצוות, שהוא יסוד מאוד מאוד חשוב, ובטח גם תורת ארץ ישראל וכו'. בסדר? אז אני מציע שתחזרו על השיעור הזה, יש הרבה יסודות חשובים, וזהו מה שאני אומר.